אתם מאזינים לכאן הסקטים. כאן הסקטים. הפודקאסטים של תאגיד השידור הישראלי.
שלושה שיודעים.
שלום לכם, אנחנו שלושה שיודעים, תוכנית סיכום שנה. שלושה שיודעים היא תוכנית המדע והידע של כאן תרבות. אנחנו משודרים בכל יום בשבע בבוקר בתדרים 104.9 ו-105.1. העורך שלנו רז חסון, עורכת המשנה אלכסנדרה לויקר. לביצוע הטכני די-ג'י אלון מקלר, תודה רבה לשלומי בנתיה. תודה ליגל שפירה שמלווה אותנו, אני דודו ארז. נזכיר לכם שאתם מוזמנים להאזין לנו בכל זמן ובכל מקום באמצעות היישומון החדש של כאן וגם בספוטיפיי. התמונה הראשונה בעולם של חור שחור פורסמה השנה על ידי סוכנות החלל האירופית. מדובר בחור שחור עצום שנמצא במרכז הגלקסיה שביל החלב. היא הגלקסיה שבה אנחנו נמצאים. ומה רואים בתמונה? סוג של כתם כתום, אבל מרהיב. זו תמונה שבאמת טלטלה והפכה לוויראלית. רבים בעולם ראו את התמונה הזו והתרשמו. שוחחנו בעניין הזה עם האסטרופיזיקאי, ראש הקתדרה על שם שוורצמן, במכון רקח לפיזיקה באוניברסיטה העברית, פרופסור צבי פירן.
שלום, בוקר טוב.
טוב, התמונות עדיין לא פורסמו, נכון?
התמונות לא פורסמו, יש הרבה מאוד סימולציות וחישובים שמנבאים איך זה צריך להיראות, אבל את התמונה האמיתית אנחנו נראה היום רק במסיבת העיתונאים.
וואו, אז על פי הסימולציות, איך נראה חור שחור מלבד כמובן שחור?
קודם כל ישנו גוש, ישנו כתם שחור במרכז התמונה, זה החור השחור עצמו. אבל החור השחור בעצם הכוח הכובד העצום שלו פועל כמו שהעדשה פועלת, והעדשה הזאת מעוותת את מה שנמצא מסביבו, ולכן מה שיותר חשוב ומה שמעניין אותנו זה לא הכתם השחור שנמצא במרכז התמונה, אלא הצורות שיופיעו מסביב, ולפי הצורות שיופיעו מסביב נוכל ללמוד הרבה על התכונות של החור השחור. למשל, השאלה שמאוד מרתקת, האם החור השחור מסתובב, ואם הוא מסתובב, באיזה מהירות הוא מסתובב, ומה כיוון הסיבוב, ודברים כאלה.
וואו, עכשיו, אני מבין שיש מושג שנקרא אופק האירועים, שתמיד מדברים עליו בהקשר של חורים שחורים, שזה הקצה של החור השחור, נכון? מה זה בדיוק?
כן. אופק האירועים זה אזור, השפה של החור השחור, זה בדיוק הקו שפנימה יותר אנחנו לא יכולים לראות. זה כמו אופק. אופק, המשמעות של אופק זה מקום שאתה לא יכול לראות מעבר אליו. התוספת של המילה אירועים זה תוספת טכנית, אבל המשמעות הפשוטה לכל אחד מאיתנו שפשוט להבין את הרעיון, האופק הזה הוא פשוט אופק שאי אפשר לראות מעבר אליו. בניגוד לאופק הרגיל שאנחנו מכירים בכדור הארץ, שהוא זז יחד איתנו ואנחנו יכולים לזוז ולראות מעבר לאופק, כאן האופק הזה הוא אבסולוטי, ובשום אופן אנחנו לא יכולים לראות מה שקורה, מתרחש בפנים. זה הכתם השחור שיהיה במרכז התמונה.
עכשיו, העובדה שיש חור שחור במרכז הגלקסיה שלנו מעידה בהכרח שזה חור שחור שמחזיק את כל הגלקסיה, הוא כמו המעין שמש של מערכת השמש, או שזה פשוט עוד אלמנט שנמצא במערכת, בגלקסיה?
לא, זה לא דבר כמו השמש שמחזיק את הגלקסיה שלנו, כי החור השחור הזה, כמה שהוא ענק, הגודל שלו הוא פי 4 מיליון יותר גדול מאשר השמש מבחינת המסה שלו. המסה הזאת קטנה מאוד ביחס ליתר הגלקסיה. הוא משפיע רק על האזור של מרכז הגלקסיה, הוא לא משפיע על האזורים הרחוקים של הגלקסיה, שבעצם מחזיקה את עצמה. בגב, בכוח הכובד של עצמה. אז מהבחינה הזאת זה לגמרי שונה ממערכת השמש, וזה דבר שאנחנו עד היום לא ברור לנו, ואולי המדידות התוצאות האלה ייתנו קצת אור בכיוון התמונה הזאת, מה המשחק בין ההשפעה של החור השחור לגלקסיה, מה בא קודם, הגלקסיה קודם, החור השחור קודם, מי משפיע על מי ואיך.
ומתי התמונה תפורסם?
התמונת פוקס שם היום במסיבת העיתונאים, שתתרחש במקביל בכמה ארצות, כי הפרויקט הוא פרויקט בינלאומי שמלוות ושמשתתפות בו הרבה מאוד ארצות. יש פה אפקט טכני עצום, מכיוון שהגודל של החור השחור הזה הוא קטן נורא, ומבחינה הזאת זה שקול לראות מטבע של שקל בערך שנמצאת על הירח, לזהות דבר כזה.
טוב, אנחנו כמובן נמשיך לעקוב, ובוודאי נשמח לשמוע מה היה במסיבת העיתונאים. אנחנו מודים למי שדיבר איתנו מאנגליה, מלונדון, האסטרופיזיקאי פרופסור צבי פירן, ראש הקתדרה על שם שוורצן, מכון רקח לפיזיקה באוניברסיטה העברית. תודה רבה.
תודה ויום טוב לכולנו.
שלום לכם, שלושה שיודעים בכאן תרבות. גילו ישראלי בשיתוף חוקרים מגרמניה בתחום הסרטן, התגלה חלבון שהרמה שלו עשויה להעיד על דרגת הגידול הסרטני, מה שעשוי לסייע להחליט איזה טיפול מתאים לחולה, וכך לסייע בריפוי. אנחנו שוחחנו בעניין הזה עם מי שבמעבדה שלו נערך המחקר, פרופסור יוסי שילו, מהמחלקה לגנטיקה מולקולרית של האדם וביוכימיה בפקולטה לרפואה על שם סקלר באוניברסיטת תל אביב.
שלום, בוקר טוב, כל הכבוד על שזכרת את השם המדויק במלואו.
איזה ארוך, אבל שמע, חשוב להקפיד על זה, אבל הרבה יותר חשוב מההקפדה על זה, זה החלבון הזה שאני מבין שהוא חדש ישן, שגיליתם שהוא איכשהו קשור לרמת ה... לא אומר מסוכנות, אבל רמתו של הגידול הסרטני. בוא, אם תוכל להסביר לנו, אולי טוב ממני, מהו אותו חלבון שגיליתם?
כן, החלבון בעצם היה מוכר מכבר, אבל לא פורסם רבות עליו, והיה ידוע אחד מתפקידיו. מה שאנחנו מצאנו הוא שהוא משמש במערך מאוד מאוד מסובך שמתקן קרעים ב-DNA. עד כאן הנמצא המדעי היבש, אבל במקביל לעבודה המדעית הבסיסית, אנחנו גם מקפידים תמיד להביט בכמותו, רמתו של כל חלבון שאנחנו עובדים עליו בגידולים המאירים, משום שחלבונים מהקבוצה הזאת, חלבונים שממלאים תפקיד כזה, רמתם נוטה להשתנות בתאי הגידול. אני מדבר על תאי הגידול עצמו, לא התאים שאינם מעורבים במחלה הממאירה.
אני מנסה להבין, האם הסרטן עצמו או הגידול הסרטני הוא תולדה של פעילות יתר, למשל, של החלבון הזה? יש קשר?
אולי לא אגיד תולדה, אבל בעצם אמרת דבר מאוד מאוד נכון. הרבה פעמים גידולים ממאירים מתחילים משינויים ב-DNA של אותם תאים סרטניים, לא בכלל תאי הגוף, שגורמים לאותם גנים לפעול ביתר, וכתוצאה מכך עולה רמתם של חלבונים מסוימים. חלבונים כאלה הם חלבונים טובים, רגילים ונורמליים, ויש להם תפקיד חשוב כשהם ברמה תקינה, אך יותר מדי אפילו מדבר טוב, לפעמים הוא לא כל כך טוב, והדבר מערער שיווי משקל מסוים של חילוף חומרים בתא, וגורם להאצת גידולו. וכאשר נוצרים תאים נוספים כאלה, הרי התאים מתחלקים, ותא אחד יוצר שניים, והשניים יוצרים ארבעה, ואז נוסף עליהם עוד שינוי גנטי, וכבר יש לך שני חלבונים שרמתם לא תקינה, או פועלים בדרך לא תקינה, הגידול מתקדם. ולכן כאשר מסתכלים בתאי הגידול ורואים שרמתו של חלבון מסוים עלתה, הדבר בעצם מהווה אינדיקטור לשלב שאליו הגידול הגיע, למשל שלב מתקדם יותר, אגרסיבי יותר, ממאיר יותר, אפילו גרורתי, וממילא יש לנו כאן נתון שהוא פרוגנוסטי, כלומר אנחנו לומדים ממנו על הפרוגנוזה של החולה, אבל החדשות הטובות הן שאנחנו גם לומדים לפעמים ממערך השינויים הזה על דרך הטיפול הנכונה.
זה מעניין, זאת אומרת, זה לא רק באמת אינדיקטור כפי שאמרת, אלא זה יכול, זה כבר צעד אחד לקראת טיפול.
אכן, אכן. זאת בעצם דוגמה של שיתוף הפעולה בין המעבדה ובין חדר הרופא. כלומר, הנתונים שהמעבדה מספקת מסייעים לרופא, לקלינאי, לטפל בחולה שלפניו, ואנחנו מגיעים היום הרבה פעמים במצב שבו יש לך שני חולים שחולים בדיוק באותה מחלה ממארת, שאולי בפתולוגיה היבשה נראית ממש אותו דבר, אבל האחד מהם יקבל טיפול א' והשני טיפול ב', מה שקוראים היום רפואה אישית. וזאת בגלל השינויים הגנטיים למעשה, השינויים ב-DNA, שחלו בתאי הגידול בחולה ב' ולא חלו בחולה א', והם מגדירים איזשהו תת סוג של הגידול, הם מגדירים את הפרוגנוזה, והם גם מסייעים לרופא לבחור בדרך טיפול ב' ולא דרך טיפול א', שדווקא מתאימה לחולה השני. וזה כיוון כללי שהרפואה הולכת אליו. ואנחנו הוספנו כאן את הנדבך הקטן שלנו.
זה לא מסובך למדוד את הרמה של החלבון? זה משהו שהוא קל יחסית להתמודד איתו?
כן, השיטות המעבדתיות שמשתמשים בהן במעבדה שאליה מביאים את אותה ביופסיה, אותה דגימה מהגידול, הן פשוטות למדי, הן בנויות על שיטות סטנדרטיות למדי, ולמעשה בעקבות המאמר שלנו יכולה היום כל מעבדה קלינית בבית החולים, מעבדה שצמודה למחלקה האונקולוגית, לרכוש נוגדן נגד החלבון הזה, להשתמש בו כדי לקבוע את רמתו באותה ביופסיה שמובאת אליה מחדר החולה או אפילו מחדר הניתוח, ולתת את תשובתה.
וואו, טוב, אני מודה לך על השיחה המרתקת הזאת, פרופסור יוסי שילה מהמחלקה לגנטיקה מולקולרית של האדם וביוכימיה בפקולטה לרפואה על שם סקלר באוניברסיטת תל אביב. תודה לך.
אמרת את זה שוב, כל הכבוד. תודה,
תודה רבה טוב. לך. שלום לכם, שלושה שיודעים בכאן תרבות. מדענים מבריטניה גילו תרכובת שמחסלת חיידקים שעמידים לאנטיביוטיקה. באיזו תרכובת מדובר, איך הדבר הזה עובד? אנחנו שוחחנו בעניין הזה עם המרצה למיקרוביולוגיה באוניברסיטה הפתוחה ובמכללת סמינר הקיבוצים, ומי שיש לו את הבלוג הנהדר חיידקים, נגיפים ושאר ירקות, דוקטור דרור ברניר. הנה.
בוקר טוב.
אז מהי אותה תרכובת שמחסלת חיידקים שעמידים לאנטיביוטיקה? זו אנטיביוטיקה מסוג אחר?
קודם כל זה לא אנטיביוטיקה, כי זה חומר כימי שמיוצר במעבדה. אנטיביוטיקה זה חומר שמיוצר על ידי מיקרואורגניזמים שונים, כמו פטריות, חיידקים או אפילו פרוטיסטים. כאן מדובר על תרכובת שסונתזה במעבדה על בסיס של מתכת שנקראת רוטניום.
רגע, זה תנאי הכרחי שאנטיביוטיקה תהיה תולדה של משהו חי או חצי חי?
כן.
אוקיי, הנה, למדנו שזה חלק מההגדרה.
זה מבחינת הגדרה.
כן, כן, אוקיי, אז למדנו. אז כאן הכוונה היא לתרכובת שסונתזה במעבדה. זה משהו מלאכותי לחלוטין, או לפחות הוא לא תולדה של משהו חי.
לא.
עכשיו, אז מהי אותה תרכובת ואיך היא מחסלת את החיידקים?
ממה שמפרסמים במאמר שאתם מדברים עליו, כנראה שהממברנה של החיידקים נפגעת, החוק שהחומר מגיע לחיידקים, וכך בעצם היא כותלת אותם.
זאת אומרת, הכוונה היא לקרום החיצוני של החיידק?
לממברנה החיצונית.
כן.
יש להם שתי ממברנות, הממברנה החיצונית.
אוקיי, אז מה הבעיה? נשמע שמצאנו פה פתרון מעולה להרבה מאוד מחלות, וכבר לא צריך לחשוש מנטילת יתר של אנטיביוטיקה. אפשר לקחת כמה שרוצים, וברגע שהם יפתחו עמידות, הנה ניקח את התרכובת הזו, ניטול אותה, וביי ותודה רבה.
כן, רק יש עוד קצת תהליכים לעבור בדרך. צריך לבדוק שהתרכובת הזו אינה רעילה לנו, אינה משפיעה עלינו. זה כמובן יבדקו את זה קודם על חיות ניסוי. כרגע מה שהם עשו, הם בדקו את זה במעבדה. כך שהדרך עוד ארוכה.
איך הגיעו אגב לתרכובת הזו? זאת אומרת, זה היה במסגרת חיפוש אחר חומר שהוא אנטי, שוב, זה אנטיביוטי, אבל לא אנטיביוטיקה. זאת אומרת, זה אנטי חיים.
אנטי-בקטריאלי.
כן, אנטי-בקטריאלי, אוקיי.
כן. כנראה שחיפשו חומרים, מחפשים הרי כל הזמן פתרונות, אנחנו הרי לקראת סוף עידן האנטיביוטיקה, ורוב האנטיביוטיקות שבשימוש כבר הרבה מאוד חיידקים עמידים אליהם. אז מחפשים כל הזמן חומרים שיעבדו מולם ויחליפו את האנטיביוטיקות. יש גם גישות אחרות שבטח דיברתם עליהם במקרים אחרים, כמו טיפול בפאג'ים או דברים אחרים.
נכון, רק נזכיר עבור המאזינים שלנו, כי זה באמת עניין מדליק, הבקטריופאג'ים אלה וירוסים שאוכלים חיידקים. אם כואב כן. לך הגרון ויש לך חיידק בגרון, אתה בולע וירוסים, והם אוכלים את החיידקים.
עוד לא הגענו לזה, אבל זה הכיוון.
אבל זה כן אפשרי, זה קורה.
כן, כן, כן. זה, על זה עובדים עכשיו.
אוקיי, אז בוא באמת נחזור לתגלית עצמה. האם זה משהו שהוא באמת משמעותי? אותה תרכובת, כפי שאמרת, לא אנטיביוטית, אלא אנטיבקטריאלית, משהו שכן מסוגל לחסל חיידקים, הוא לא אנטיביוטי, כפי שאמרת, כי באמת עמדת על ההבחנה הזו שאנטיביוטיקה בדרך כלל מיוצרת על ידי פטריות וכו'. אבל זה משהו שהוא, אנחנו נשתמש בו בעוד כמה שנים לפי הערכה שלך? זאת אומרת, זו תגלית משמעותית?
יש חומרים כאלה שמשתמשים בהם גם היום. העניין הוא שכאן מדובר על קבוצה מסוימת של חיידקים שכבר הרבה זמן לא מצאו חומר שפוגע בהם. וקבוצות אחרות כן מצאו פה ושם, אבל שוב, אחרי שהתהליך יסתיים ויתחילו להשתמש בזה, מתישהו גם יופיעו חיידקים עמידים לתרופה, ואז זה רק עניין של זמן עד שיצטרכו להפסיק להשתמש בה, כמו חומרים אנטיביוטיים.
ואתה הזכרת איזושהי מתכת שמעורבת, או שהיא חלק מהתרכובת, נכון?
רוטניום, כן.
מהי אותה מתכת? זאת אומרת, אני פחות מכיר את המתכת הזו.
זו מתכת באמת לא מוכרת, היא שייכת לקבוצה של הפלטינה בטבלה המחזורית. מעבר לזה, אני לא כל כך יודע עליה הרבה, אבל זו מתכת לא נפוצה כל כך.
טוב, אז הנה אנחנו מתקרבים ליום שבו נוכל לחסל את כל החיידקים בגוף, ולא באמצעות אנטיביוטיקה. גם את הטובים.
זה לא יקרה אף פעם.
גם את הטובים. חסל את הכל ולהתחיל מאפס. כן.
הבעיה היא שחומרים אנטיביוטיים מחסלים את כל החיידקים, גם את הטובים. וזה אחת הבעיות הגדולות של השימוש באנטיביוטיקה. ולכן השיטות יותר ספציפיות, כמו למשל נגיפים, כמו פגיעה בתקשורת בין חיידקים, הן הרבה יותר הגיוניות לפחות לגבי העתיד. מה שקורה בטווח הקרוב, אנחנו עוד נראה.
טוב, אתה הזכרת רק עוד אחת מהשיטות לחסל חיידקים, וזה לפגוע בתקשורת ביניהם, נכון? יש עניין כזה.
בהחלט.
כן. טוב, אנחנו מודים לך על השיחה הזו, המרצה למיקרוביולוגיה באוניברסיטה הפתוחה, ובמכללת סמינר הקיבוצים דוקטור דרור ברניר. תודה לך.
תודה לכם, ביי.
שלום לכם, שלושה שיודעים בכאן תרבות. היסטוריה ביוון. בהליך הפריה מיוחד נולד תינוק משלושה הורים, שתי אמהות ואב אחד. כן, כן, התינוק אגב נולד בריא ושלם במשקל 2.9 קילוגרמים, ומלבד לאחל מזל טוב כמובן, אנחנו שוחחנו בעניין הזה עם פרופסור שלמה משיח, חלוץ ההפריה החוץ גופית בישראל, הנה.
בוקר טוב.
טוב, אנחנו נשמח ללמוד באמצעותך מה בדיוק קרה שם, איך משלבים בין שתי ביציות.
אוקיי, התהליך הוא כזה. צריך להבין קודם קצת על מבנה התא. התא הוא יש בו גרעין שמכיל 99% מהחומר הגנטי של הבן אדם, ויש מסביבו נוזל שנקרא ציטופלזמה, ובתוך הנוזל יש גופיפים זעירים שנקראים מיטוכונדריה, והמיטוכונדריה האלו הם ספקי האנרגיה של התא.
כן.
הם כאילו סוללות של התא. בלעדיהם התא לא יכול לחיות, אבל הם מכילות רק 1% מה-DNA הכללי. זאת אומרת, אם תא ביצית תשמור על הגרעין, אז ישמר 99% מהחומר הגנטי של בן אדם. כן, התהליך במקורו הוצע לפני כ-5 שנים באנגליה, ועבר חקיקה של הפרלמנט, ואושר למצבים של מחלות גנטיות של המיטוכונדריה. מה זה אומר? יש מחלות גנטיות שבהן המיטוכונדריה לא מתפקדות טוב, ואז האמא שהיא נשאית ואינה חולה, מורישה לילד את המיטוכונדריה הלא תקינים, והוא חולה במחלה אנושה, מחלה של קריסת מערכות, לב, ריאות, מוח וכדומה. כן. הוא לא מאריך חיים מלבד מספר חודשים. בשביל לתקן או למנוע את המחלה הזאת, או לאפשר לנשים האלו, המסכנות שלא יכולות ללדת, או לא יכולות ללדת ילד בריא, הוצע תהליך של העברת גרעין התא, בשלבים שונים של התפתחות הגרעין, לא חשוב, העברת גרעין התא. מה זה אומר? מוציאים את הגרעין מהתא של האישה שהיא נשאית של המחלה, מוציאים גרעין מתא של תורמת, שהוא בריא, אתה בריא, את מיטוכון דרבים, ושוטלים את הגרעין שהוצא מהתא של הנשאית לתוך התא, תא ביצית, של האישה הבריאה. וכך מרפים במרכאות את המיטוכונדריה, וגורמים לכך שיוולד ילד בריא, ואומנם השיגו לפחות שני ילדים בעולם, שהם בריאים אחרי שאימותיהם היו נשאיות של... של עכשיו, המחלה המיטוכונדריאלית.
טכנית, הילד הזה גנטית שייך לשתי...
99% הוא שייך לאימא הביולוגית שלו, שהרתה וילדה אותו, ואחוז אחד זה חומר גנטי של מישהי אחרת, וכך נאמר שזה ילד לשלושה הורים
נכון, אבל,
שנותנים את הזהו.
אבל נשמע 99% שזה...
99% הוא הילד של האימא הביולוגית זהו. שילדה אותו, אחוז אחד של התורמת, ויש עוד את הזרע של הבעל.
כן, אז זה נשמע כי זה הוצג בכוונה כשלושה הורים, כי זה נשמע באמת מרשים, אבל אתה אומר ש...
זה נשמע יותר מעניין שלושה הורים, אבל האמת זה לא שלושה הורים שתורמים אותו דבר לילד. זה נכון שללא התורמת לא היה נוצר הילד, אבל החומר הגנטי הוא ממש מעט. זה שונה לחלוטין מתרומת ביצית, שזה אלטרנטיבה אחרת. אם משתמשים בתרומת ביצית בשביל להתגבר על המחלה הגנטית, אז כל החומר הגנטי הוא של התורמת. וזה אנחנו עושים לעתים, ועד אז עשינו את זה.
זאת אומרת שהילד...
אבל זה לא מה שנעשה עכשיו ביוון או בספרד. ביוון או בספרד וקודם באוקראינה, אני מוכרח לציין, לפני כשנה יצאו האוקראינים מקייב בהודעה שהם השיגו שני הריונות במקרים אחרים, במקרים שהשתמשו בטכנולוגיה הזאת, לטפל בנשים בריאות שהן אינן נשאיות של מחלה גנטית, אלא שהן נכשלות שוב ושוב ושוב בהפריה חוץ-גופית. והטענה היא, או הרעיון שבבסיס הגישה הזאת, הוא שהן נכשלות בגלל שגם אצלם המיטוכונדריה לא תקינים. הן לא תקינים עד כדי כך שלא נותנים בכלל ילד. אולי יש מעט מיטוכונדריה, אולי התפקוד שלהם לא נכון. ולכן אנחנו ניצור תא ביצית חדש, שבו המיטוכונדריה תקינים, וכך נאפשר לזוגות העקרים את ההצלחה של הפריה חוץ-גופית.
וזה עבד?
וזה עבד עכשיו ביוון, אבל, הם בחרו לפחות אותה אישה שילדה, היא בת 32 ועברה 4 טיפולי הפריה חוץ-גופית ללא הצלחה, וזה הביא אותם לנסות. עכשיו צריך להזכיר, במדינת ישראל העסק לחלוטין שונה. 4 כישלונות או 5 או 6 וגם 20, יש לנו בלי סוף, כי מדינת ישראל היא מדינה נאורה שמאפשרת לזוגות טיפולים עד אין סוף עד להשיג שני ילדים. ומכאן יש המון כישלונות. השאלה היא מתי אתה בא ואומר, אוקיי, זה הפתרון, אצלי בטיפול יש בכל עת 10 מקרים שנכשלו 4 פעמים. אם הייתי משמש בטכנולוגיה הזאת, היינו כל היום עוסקים בזה, ולא כך. עדיין מצליחים, חבריי ואני, גם אחרי 4 ו-5 כישלונות, על ידי שינוי כזה או אחר, ולא שינוי דרסטי כמו שנעשה שם,
כן.
להשיג הריון. זאת אומרת שזה מוקדם מדי, ולא ברור. א', לא ברור שהבעיה של הכישלונות היא במיטוכונדריה, כי זה שהצליחו בפעם חמישית זה לא אומר, גם לי יש הצלחות בפעם החמישית בלי לעשות את זה. ושניים, אם גם זה הועיל, אז מתי אתה נוקט בשיטה הזאת?
טוב,
מתי? לאיזה נשים אחרי כמה כישלונות וכולו.
כן, אני מנסה להבין, אתה הסברת לנו שהמיטוכונדריה זה בעצם תחנת הכוח או מפעל האנרגיה של התא. זה משהו שהוא מועד לפורענות? זאת אומרת, זה משהו שהוא עלול...
הוא מועד לפורענות במחלות מיטוכונדריאליות שהן בסך הכל נדירות. נכון שיש מחקרים רבים שאומרים שיש קורלציה, יש תאימות בין מספר ותפקוד המיטוכונדריה ליכולת שתא ביצית ליצור הריון. זה נכון, וראו כל מיני מחקרים שאם המיטוכונדריה מספרם קטן, אז היכולת ליצור הריון הוא קטן יותר. יש מחקרים שמראים שמיטוכונדריה הם חשובים בתהליך ההפריה. אבל לא צריך לרוץ ולהגיד שכל מקרה שנכשל 4 פעמים, יש בו בעיה במיטוכונדריה ובואו נעשה את התהליך. זה הסתייגות אחת. והסתייגות שנייה היא שעדיין אנחנו לא יודעים מספיק טוב. בכל זאת יש עירוב פה של חומר גנטי משני מקורות או 3 מקורות. אנחנו לא יודעים מה ילד יום ומה ילד ילד.
יש מצב שתהיה תוצאה לא צפויה לערבוב הגנטי הזה.
יכול בהחלט להיות שהערבוב הגנטי הזה יביא תוצאה לא ברורה, שתתבטא לאו דווקא בלידת הילד, אלא אולי בגיל איקס, כעבור כמה שנים, אולי בפוריות שלו וכדומה. ויש הסתייגות נוספת, שאנשים יראים מהנדסה גנטית. יראים מהנדסה גנטית, כי אומרים פה, אנחנו פולשים לתכנון של הטבע. אנחנו מתכנתים את העובר, ואם אנחנו מתכנתים את העובר ככה היום, אפילו באחוז אחד של חומר הגנטי שלו, מחר אנחנו נשנה את ה-90% של החומר הגנטי, ויבואו בדרישות של ילד בלודיני, וילד עם עיניים כחולות, וגבוה וכדומה, שיהיה מועמד לראש ממשלה. וזה...
יש גן שהופך ילד למועמד לראשות ממשלה? מעניין אם אפשר למפות גן.
יכול להיות שיגלו אותו, צריך לחפש אצל נתניהו גנץ ולראות.
מעניין מאוד. אני מודה לך על השיחה הזו. חלוץ ההפריה החוץ גופית בישראל, פרופסור שלמה משיח, תודה לך.
שלום, שלום, כל טוב.
שלום לכם, שלושה שיודעים בכאן תרבות. חוקרים מאוניברסיטת קליפורניה זיהו דרך חדשה שבה המוח האנושי מסמן זמן. הרי אנחנו מסוגלים לזכור פרטים רבים, כמו למשל מקומות, אבל אנחנו זוכרים מקום וגם מתי זה קרה, מתי הזיכרון נחרט לנו בראש. ואיך המוח שלנו עושה את זה, איך הוא מקודד את שעת הזיכרון, אנחנו שוחחנו על המחקר החדש הזה עם דוקטור אבי מנדלסון, שחוקר את מנגנוני הלמידה והזיכרון במוח, חבר בחוג לנוירוביולוגיה של אוניברסיטת חיפה. הנה.
שלום, בוקר טוב.
באמת, עד עכשיו לא חשבנו על זה, אבל כשאני זוכר משהו, אני גם זוכר בדרך כלל מתי, נכון?
נכון, אז באופן מעניין, אנחנו רגילים לחשוב פשוט על זיכרון, זאת אומרת שזה גם לא מנגנון פשוט, אבל שאנחנו זוכרים מה קרה, אנחנו זוכרים פרצוף, איך קוראים לפרצוף הזה, אנחנו זוכרים כל מיני דברים שהתרחשו בחיים שלנו, אבל איך אנחנו יודעים לסמן, כמו שאמרת, מתי כל דבר קרה, והאם משהו קרה לפני משהו אחר, ולפני כמה זמן זה קרה, ומסתבר שזה מערכת או הרבה מערכות במוח שהן עדיין מאוד מסתוריות. בכלל כל הנושא של זמן הוא מאוד מסתורי. כי האם זמן זה משהו אובייקטיבי מחוץ לנו? אנחנו יודעים שאנחנו יכולים למדוד זמן באופן אובייקטיבי פחות או יותר, להגיד כמה זמן עבר, אבל איך המוח בכלל מתמודד עם הדבר הזה, ואיך, האם יש שעון אחד במוח או הרבה שעונים במוח, זה עדיין לא כל כך ברור.
תמיד כשמדברים באמת על השאלה האם הזמן זה דבר אובייקטיבי, האם הוא באמת נע או שהוא לא נע, זה נשמע לי כבר שאלות מכיוונן של תורות הרוח וכאלה, כי אנחנו כן תופסים את הזמן איכשהו, נכון? יש לנו גם מנגנונים בגוף לתפיסת, למדידת זמן, להתעוררות.
כן, אז בעצם יש לנו שאלות שארוכות שנים בפילוסופיה של האם זמן זה משהו אובייקטיבי או האם זמן זה דבר יחסי, אולי לא ניכנס לזה, אבל במוח יש, זה תלוי באיזה סדרי גודל של זמן מדברים ואיך הדברים האלה עובדים. למשל, יש לנו שעון שהוא כבר מאוד ידוע ומפורסם במוח, הוא מה שנקרא שעון צירקדי, שמסמן לנו איפה אנחנו נמצאים במהלך ה-24 שעות, גם לא רק לנו, יש את זה לכל החיות, ואפילו לצמחים יש שעון כזה, כן. שמשנה את התפקוד של המערכת, לפי אם זה יום או לילה, אם הוא מסמן לנו מתי להיות עייפים ומתי לא, וטמפרטורה וכל מיני דברים. אבל השאלה של איך אנחנו תופסים זמן, זה כבר שאלה אחרת. ובאמת במחקר הזה שעשו בקליפורניה, הם רצו לשאול לא איך המוח מזהה כמה זמן עבר או מדבר אחד לדבר אחר, אלא איך אנחנו זוכרים מתי משהו קרה במסגרת של סיפור או נרטיב או סדרה כזאת שהם ראו תוך כדי
וזה מה שהם עשו שם במחקר, נכון? הם בחנו, הרי אתה צופה בצורה לינארית כמובן בסיטקום או בסדרה הזו, נכון? וכך הם בדקו את הזיכרונות מהסדרה.
זהו, הם לא ממש בדקו את הזיכרונות, הם בדקו, הם נתנו לאנשים לראות את הסדרה הזאת, שזה נגיד משהו כמו חצי שעה, ואחר כך הם הציגו לנבדקים תמונות, סנאפשוטס כאלה מהסדרה, וביקשו מהם לסמן מתי כל תמונה התרחשה בציר של מההתחלה עד סוף החצי שעה. ואנשים כמובן עושים הרבה טעויות, כי מערכת התיוג זמן שלנו, כמו שאנחנו יכולים לדעת מפרספקציה, היא לא כל כך טובה. זאת אומרת, בעיקר כי מעבר מסוע די הרבה זמן, אנחנו לא כל כך טובים בלהגיד, נגיד מאיזה סרט שראינו לפני חודש, בדיוק את העלילה לפי הסדר. אנחנו זוכרים משהו מאוד מקובץ בזמן. אז מה שהם ראו שם, שאנשים עושים טעויות, משהו כמו בממוצע של שתי דקות לכאן או לכאן.
כן.
אבל הטעויות שלהם שונות, אז אגיד, לפעמים הם טועים קצת ולפעמים הם טועים הרבה. והם ראו שיש אזור ספציפי במוח שהוא נמצא בסמוך לאזור שנקרא היפוקמפוס, שהוא מאוד חשוב ליצירת זיכרונות ארוכי טווח, שהוא יותר פעיל בזמן שאנשים עשו טעויות קטנות לעומת טעויות גדולות יותר. זאת אומרת, יש משהו בפעילות של האזור הזה כשאנשים צודקים יחסית בתפיסה שלהם של מתי משהו קרה, לעומת כשהם ממש לא בכיוון.
אז מה זה אומר? זאת אומרת, איך זה, אני מנסה להבין את מנגנון הקידוד הזה של הזמן במוח.
כן, מבחינת המנגנון הקידוד, הם לא כל כך בדקו את זה, אבל הם אמרו שבדרך כלל בודקים מנגנוני קידוד או בזמנים מאוד ארוכים, כמו 24 שעות ויותר, או בזמנים מאוד מאוד קצרים. למשל, איך אני מצליח להבחין בין משהו שלקח לו כמה מילי שניות לעומת שניות. פה זה מדובר בעצם בדקות, כי הם ראו משהו של חצי שעה, ואז צריכים להיכנס מנגנוני זיכרון של הזמן שעבר, שהם כבר מעבר לממש ממש מעט זמן, אבל הם עדיין לא המון זמן, והם ראו שבעצם מה שהם מסיקים מהמחקר הזה, שאם צריך להבחין במתי דברים קרו בסדר גודל של דקות, אז יש אזורים שקשורים לזיכרונות כזה של, לא של שניות ולא של ימים, אבל של זיכרונות יחסית ארוכי טווח, אבל לא מאוד, שהם רגישים לעניין הזה של כמה זמן, של הדיוק, של התיוג, של מתי דברים קרו בזמן.
אנחנו, כמובן, אני משער שמדובר בעוד נדבך שמנסה לפצח את מנגנון הזיכרון שלנו. אני רוצה להודות לך על השיחה הזאת. תודה רבה לדוקטור אבי מנדלסון, חוקר מנגנוני למידה וזיכרון במוח האדם וחבר בחוג לנוירוביולוגיה של אוניברסיטת חיפה. תודה לך.
תודה רבה.
שלום לכם, שלושה שיודעים בכאן תרבות. חוקרים אמריקאים הצליחו להנדס גנטית חיידקים, כך שהחיידקים ייצרו קורי עכביש משודרגים. לא תאמינו, מה שיכול להיות בסיס לבדים, כמו למשל של חליפות חלל. שוחחנו בעניין הזה עם דוקטור שמוליק היטח, ביולוג מומחה לקורי עכביש ומנהל טכנולוגיות בחברת CVX Material Science. הנה.
בוקר טוב.
טוב, אנחנו רוצים להבין קודם כל מה סוד כוחם של קורי עכביש, ואז נעבור לקורים שבעצם מיוצרים לא על ידי עכבישים.
בסדר גמור. אז אני קצת מבין בנושא, אני אתן קצת רקע על קורי עכביש, אף על פי שנדמה לנו שהם קורים מאוד עדינים וחלשים, שניתנים לקריאה בקלות, לא כך הדבר. מסתבר שכשלוקחים את הקורים האלה ומשווים אותם פר קוטר, פר משקל לחומרים אחרים, אנחנו מגלים שהם החומר החזק בעולם, לא רק מקרב החומרים הטבעיים, אלא מקרב כלל החומרים בכלל.
וואו, זאת אומרת שהעובדה שאני מטאטם מסוגל לנקות קורי עכביש, זה לא אומר כי פר יחידת נפח מדובר בחומר שהוא חזק מאוד.
בדיוק מה שאמרת, שאתה קורי קור עכביש, אתה קורי בעצם קור בעובי כעשירית מעובי השערה שלך, שגם היא דקה מאוד, כמאה מיקרון. זה אנחנו עושים בקלות. לו היינו לוקחים כמויות של קורי עכביש וטובים אותם לכדי קור בקוטר עיפרון, היינו יכולים לעצור על פי החישובים בוינג 747 במעופו.
די. שווה לנסות כמובן. פעם, בתוכנית מדע. אוקיי, מעניין. אז באמת, אז מה סוד הכסף? זאת אומרת, מה זה הקורים האלה? לחלבונים? איך יכול להיות חומר שהוא טבעי או ביולוגי כל כך חזק?
אז אני אסביר ואני שותף לתהייה שלך, אני כבר אומר. קודם כל, מה זה חוזק? חוזק זה לא במובן של קשיחות. זה לא במובן של פלדה שהיא מאוד קשה. אבל אם היא נתקלת בכוח נגדי, היא לא יודעת להימתח הרבה והיא תיכשל. חוזק במובן של כמה אנרגיה החומר צורך לפני שהוא כושל, כשמועמס עליו לחץ. אז קור עכביש מיוחד בזה שהוא לא שייך לחומרים הקשיחים, שהם מאוד קשיחים אבל מתארחים מעט מאוד, וגם לא שייך לחומרים האלסטיים, הגומיים, שמתארחים הרבה אבל מציגים התנגדות מועטה. הוא נמצא במקום טוב באמצע, מאוד ייחודי, זה מה שהופך אותו לכל כך מיוחד. הוא נמתח עד כ-30% לפני שהוא כושל, אבל בדרך הוא צורך המון אנרגיה. בהשוואה לפלדה, שמשקלים גם את המשקל, מה שמקנים 30 קילוגרם פלדה, יקנו קילוגרם קורי עכביש. אלה המספרים. לשאלתך, נכון מאוד, הפלא הזה עשוי מחומרים שבטבע הם מכונות קטנות ועדינות, אלה חלבונים. זה מאוד לא מובן מאליו ולא אינטואיטיבי, אבל זאת העובדה. וזה מה שריתק אותי. וגרם לי לחקור את הדבר הזה כמה שנים טובות, ולהבין איך אותם חלבונים שיודעים לעשות כל כך הרבה תפקידים, בהקשר של קור עכביש, מתאגדים יחד, מתאספים ומייצרים סיב מאוד 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 מיוחד.
וואו, זה משהו שהוא ייחודי באמת לעכבישים? אין ביקום עוד משהו שמייצר את החומר הזה או את הסיב הזה?
יש משהו קרוב, הרי אנחנו משתמשים במילה משי לא רק למשי עכביש, אלא למשי בעצם של טווי המשי, שזה החומר שאנחנו משתמשים בו לטקסטיל כיום, מה שתורבת ועבר אפסקל, גמלון, על ידי הסינים בעיקר, וזה זחל טווי המשי. הוא מייצר קור בדיד, באורך כקילומטר, אם אני לא טועה, לפקעת רציף, שחוזקו לא נמצא מאחור בכלל, הוא כחצי מחוזק קור עכביש, שזה עדיין מאוד 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 חזק.
עכשיו, אנחנו מדברים פה במחקר על קורי עכביש שמופקים או מיוצרים דווקא על ידי חיידקים.
טוב, אז פה אני חייב קצת לקלקל את השמחה, תראה. זה לא מאמר, זאת כתבה. וכשיש כתבה...
זאת אומרת, מדובר בפייק ניוז?
זה לא... טוב, יש...
אם כן, הכל לקראת הבחירות כדי שיצביעו למי שכתב את המאמר.
אני חושב שגם בסנט לואיס שמעו שאנחנו קיימים לפני בחירות וכל אחד...
התחילו לנסות להסיט את האש לכיוון המדע. אוקיי.
ממש כך. אז הכותרת מתאה, ואני יכול לומר שהיא בפירוש לא נכונה. אני אחזור אחורה... לשני סרטים שהם היו מקבילים, כן. ונפגשו לאחרונה. יש את הסרט המדעי, שבא והתחיל בשנות ה-80 של המאה הקודמת, ואמר, כמו שאמרת, זה עשוי מחלבונים, הכבישים הן חיות טריטוריאליות, קניבליות, אי אפשר לייצר את זה בכמויות, בוא, ניקח מערכת זולה, נייצר בה את החלבונים, הם יהיו אבני הבניין, ומהם נייצר את הקור. זה היה היגיון מסוים, שהיה אפשר לעשות אותו החל משנות ה-80, מפני שהתחילה ביולוגיה מולקולרית, תסקויות עם DNA. כ-20 שנה לאחר מכן התחילו ניסיונות ראשונים של מסחור, ואני אומר מסחור, עולם התעשייה זה עולם עם מושגים שונים, ערכים שונים, התנהלות שונה מעולם המדע. כן. אנשים באו ואמרו, רגע, אם יש אפשרות לעשות את זה, יש גם אפשרות למסחר את זה ולעשות מזה כסף. והניסיון הראשון הרציני שהיה, היה בשנת 2000, חברה שגייסה אז 400 מיליון דולר, סכומים של אז, ויצרה עדר של עיזים טרנסגניות, לא חיידקים הפעם, שהפרישו את החלבון הזה לחלב שלהן.
עיזים שמייצרות קורי עכביש בחלב.
הנה, עכשיו הייתה לך פה דוגמה לפולו-אפ לא נכון. אני לא אמרתי מייצרות קורי עכביש.
גם זה פייק ניוז. הכל שרשרת של פייק ניוז. אז עיזים כחולות שמגדלים אנשים ירוקים בירח.
ומייצרות אבני בניין.
אז מה נכון?
אני מאמין שמה שאני אומר לך הוא הנכון. עד היום יודעים לייצר אבני בניין ולא סיבים. לא סיבים. הסיבים שמיוצרים, מיוצרים מאבני הבניין אבל חסרי תכונות. הם לא הדבר האמיתי.
אז מה מפריד, זאת אומרת, מה יש בסיבים עצמם מעבר לאבני הבניין?
הסיבים המלאכותיים האלה?
אם אתה אומר שאפשר כן לייצר את אבני הבניין, אבל לא את הסיב עצמו על כל תכונותיו, אז מה מפריד בין סתם רצף של אבני בניין לבין סיב?
סדר. כמו שאני יכול לפזר 30 ילדים על קר הדשא, ולומר להם, ערמת ילדים, ערמת חצילים, וכולם קופצים, וזה התקבצות מסוג אחד, עם קשרים מסוג אחד, ואני יכול לבוא ולומר להם, יד ימין ליד שמאל, בשורה ארוכה, זה העניין.
אז האם אפשר
להסיק... אותן אבני בניין.
אוקיי, זו דוגמה מצוינת. אז האם אפשר להסיק ממה שאתה אומר, שבמקרה הזה החיידקים לא מייצרים את הסיבים בתצורה הסופית שלהם?
הנה, זה היה שיעור מועט, דודו. בדיוק, מייצרים את אבני הבניין. והפריצת דרך במאמר שציינת הייתה שהם הצליחו לייצר אבני בניין גדולות יותר. כי בטבע הן גדולות, ובאמצעים מלאכותיים אנחנו עושים אותן יותר קטנות. אז אכן, זו התחלה טובה והתקדמות, אבל לא מדובר על ייצור סיבים בחיידקים.
טוב, הוצאת לנו את כל הרוח מהמפרשים, ביאסת לנו את השידור.
אבל יש בשורה.
אוקיי, אז הצלת את מצב הרוח, אם הבשורה תהיה ראויה. מה הבשורה?
לא צריך להרחיק את סיינט לואיס. אתם יכולים לבקר כאן בירושלים.
כן.
אנחנו חברה שקיימת מזה 5 שנים, שמסחרת ידע שפיתחתי בתואר השני והשלישי בגבעת רם, במהלך הדוקטורט, בעיקר. והיא יודעת לייצר קורי עכביש אמיתיים על כלל התכונות שציינתי.
איך? אבל אמרת שבינתיים המדע לא יודע לעשות. אם כן, שוב פייק ניוז.
עשיתי לעצמי הפעם פייק ניוז, הייתי צריך לסייג את עצמי. הייתה פה איזושהי פריצת דרך לפני 15 שנים, שהושגה, ובה, כששמנו באותו החדר, מטאפורית, את אבני הבניין שייצרנו, הם התאספו לבד לכדי קור. לא היה צריך לטוות אותם. ויצרו קור זהה בשלל תכונותיו לקור העכביש האמיתי. ההבדל היחיד הוא שהוא הרבה יותר קצר.
איך עשיתם את זה? אם אתה אומר שזו הייתה הבעיה, זאת אומרת כנראה שפתרתם את
הבעיה. זו הייתה הבעיה, ונקטנו בגישה שהיא לא תעשייתית, של לייצר את אבן הבניין בכמות גדולה, ואז לנסות להפוך אותה לסיב באמצעים שהייתי קורא להם אונס כלשהו של חלבון עדין ורגיש, אלא אנחנו מתייחסים אליהם כמו שנקבת העכביש מתייחסת אליהם. נותנים להם להרגיש טוב, להיות בריכוז הנכון. עשינו עוד כמה קונטים.
נשמע כמו קורי חופש.
ממש כך.
כן. טוב, שמה, זה נושא מסקרן, כי בסופו של דבר, ברור שכן יצליחו איכשהו לשחזר את החומר הזה. אולי עד עכשיו זה פייק ניוז, אבל בעתיד כן נוכל להנות מבדים שמבוססים על קורים כאלה, נכון? כי אם הטכנולוגיה הזו נמצאת בטבע, כל העולם המימיקרי הוא כזה שהוא נוהג לחכות את הטבע.
אני מסכים איתך בהערכה, אבל זה לא עובדה, זו הערכה.
כן.
יש אכן בעשור האחרון מאמץ מאוד ממוקד, גם מטעם עולם המדע, אבל גם מטעם התעשייה, כמות חברות ענק. יש סביב זה הרבה בז, הרבה מחקר, ואני מאמין שכשנמשיך להסתכל על הטבע, נלמד טוב יותר ויותר, כך שבסופו של דבר יהיו גם בדים שישענו על תביעה של סיבים בהשראת עולם הטבע, וקור העכביש הוא מועמד מבטיח מאוד.
אז אם נתקן את הידיעה, חוקרים אמריקאים הצליחו להנדס גנטית חיידקים, כך שהם ייצרו את אבני הבניין שמרכיבים, או מרכיבות במקרה הזה, קורי העכביש.
אני אנסה לדייק אותך. הם גרמו לעכבישים לייצר חלקים של אבני בניין.
לחיידקים, לא לעכבישים.
לחיידקים, כן. שאחרי שמנקים אותם מהחיידקים, אפשר לחבר אותם יחד בהליך נפרד לאבן בניין גדולה. אבל סוף התהליך הוא אבן בניין.
אבן בניין. טוב, אני מודה לך על החידוד הזה ועל מה שלמדנו באמצעותך, על עולם קורי העכביש. תודה רבה לך, דוקטור שמוליק היטח, ביולוג מומחה לקורי העכביש ומנהל טכנולוגיה בחברת סיב איקס מטריאל סיינס. תודה רבה לך על השיחה
הזאת.
האם גנים פועלים בלהקות? לפי מחקר ישראלי פורץ דרך, כן. גנים פועלים גם בלהקות. המחקר חושף תופעה שלא הייתה ידועה עד כה, להקות גנים, גנים עם פונקציות משותפות שפועלים ביחד כקבוצה באבולוציה ומסוגלים לנצח או להפסיד יחד במאבק ההישרדותי שלהם. אנחנו שוחחנו על המחקר פורץ הדרך הזה עם מי שהוביל אותו, דוקטור יובל טבח מהפקולטה לרפואה באוניברסיטה העברית בירושלים.
בוקר טוב.
טוב, אנחנו נשמח להבין באמצעותך למה הכוונה כשאומרים שבמקרה הזה שוב גנים פועלים בלהקות. אנחנו נסים להבין האם זו האנשה של הגנים, מה זה אומר?
טוב, מן הסתם זה האנשה של גנים, אבל מה שאנחנו רואים זה שמסתכלים לאורך האבולוציה, לאורך הפעולות בגוף אדם, אז גנים עובדים ביחד. ומה שנורא מעניין זה שמסתכלים על כל מיני יצורים שונים, אדם, כלב, חתול ויצורים אחרים, אנחנו מסתכלים שגנים שעובדים ביחד או שהם נמצאים ביצור ועושים את אותו פונקציה או שנעלמים ממנו. וזה בעצם הקונספט של להקות, הם עובדים ביחד, הם צריכים אחד את השני, כשאחד מהגנים האלה נעלם, הוא מפסיק לעבוד, נעלם מהיצור, כל הגנים האחרים נעלמים.
אולי נגלגל את השיחה לאחור להגדרה, הרי גן זה סוג של מתכון להפיק חלבון, נכון? שנמצא אצלנו ב-DNA.
נכון, נכון מאוד.
זאת אומרת שממש אפשר לעקוב אחרי גנים שנעלמו באבולוציה, שהמתכון הזה כבר לא היה רלוונטי?
בוודאי, ומה שקרה בשנים האחרונות זה ממש מהפכה מטורפת. אנחנו יכולים להסתכל היום על המתכון לא רק של בן אדם, אלא על המתכון של אלפי יצורים שונים, מצמחים עד בעלי חיים, חיידקים, וירוסים. אנחנו יכולים להסתכל על המתכון של כולם, ולפי המתכון לראות באיזה מהם הגנים נעלמו. ומה שאנחנו ראינו זה שהגנים האלה, כשאנחנו מסתכלים על המתכון, בחלק מהיצורים אין את המתכון לגנים מסוימים.
זאת אומרת שהם פשוט משום מה נעלמו, התנוונו, לא
פעם. נכון, נכון מאוד.
אוקיי,
נעלמו.
עכשיו, זאת אומרת שיש איזשהו מאבק בין גנים, תחרות בין גנים, ואנחנו תוצר של אותו מאבק?
בעצם מה שקורה זה שאם נחשוב על סט הגנים שיש לנו בתור בני אדם או בתור כל בעל חיים, אז הגנים כביכול, הגנים שמתאימים לחיים של אותו בעל חיים או של בני אדם, למשל אם יצור חי מתחת למים, אז הוא צריך את הגנים שאפשרו לו לנשום מתחת למים. אז המאבק הזה בעצם מתאר את העובדה שגנים מתאימים למקום שבו הם נמצאים. גנים שלא צריכים אותם, שלא עוזרים ליצור שלהם לשרוד, פשוט ייעלמו באבולוציה. זה מה שקורה.
מעניין, ואיך גן, אני מנסה להבין איך גן נולד, או איך המתכון הזה נולד, האם בהכרח הלידה של גן היא סוג של בג, של מוטציה? זאת אומרת, איך מתכון כזה נוצר?
או איך גן נולד, זו שאלה מאוד קשה שאנחנו עובדים עליה הרבה. זה בגדול אנחנו מסתכלים על גנים שהולכים ומתפתחים עם הזמן, איך הוא נולד מכל מיני קבוצות של גנים שקופצות בגנום, מגנים שאחרים שהיו בעבר, ולאט לאט הוא מקבל פונקציה, ואז לאורך השנים הוא הופך להיות יותר ויותר טוב, עד שכביכול נולד הגן. מה שאנחנו רואים זה שהגנים האלה גם לפעמים נעלמים. אני אתן לך דוגמה. בוא נחשוב על גנים שקשורים בראייה. אוקיי, אז תחשוב שיש לך גן שהוא נורא נורא חשוב בשביל שיצור יראה, גן שקשור לרשתית או לעצבים שקשורים לראייה. ופתאום במהלך היצור נולדה לנו חפרפרת. עכשיו חפרפרת יש לה את הגנים מהאבות מקודמים של ראייה, אבל היא לא באמת צריכה אותם. אז הגנים האלה של ראייה פשוט הולכים ונעלמים, ולא נעלם רק גן אחד, אלא כל הגנים של ראייה.
עכשיו, הכוונה היא לכך שהם מחבים את, אנחנו יודעים שאפשר הרי לחבות גנים, אבל אתה מדבר על כך שהגן נעלם לגמרי, נכון?
הם לא מחבים, זה אם מסתכלים במתכון, אם מסתכלים ב-DNA, רואים שאי אפשר למצוא את הגן הזה יותר. הגן הזה פשוט הלך ונעלם.
זאת אומרת, אם יש לי בבית ספרייה של ספרי מתכונים, ולא הכנתי איזשהו מאכל כלשהו, מתישהו אני גם זורק את הספר, לא צריך.
לא את הספר, אלא את העמודים הרלוונטיים.
את העמודים, כן, אוקיי.
העמודים של המתכון הרלוונטי.
סלח לי שאני נותן דוגמאות מתחום המזון, אני
קמתי
קצת רעב.
גם אני.
בסדר גמור. אוקיי, טוב, זה מרתק. אז אתם אומרים שם במחקר שהובלת, שהגנים הם לא פועלים כסוליסטים, נכון? אנחנו מכירים שלל טענות שלפיהן הבנו שגן זה דבר מאוד אנוכי, שהוא פועל רק לטובת עצמו, הוא מפלס דרך בעולם, אבל זה לא נכון.
לא, זה נכון, תראוי. הגנים כמו כל דבר שעוזר ליצור לשרוד, הם עובדים לבד, אבל הם לא עובדים רק לבד. זאת אומרת, זה לא שהיצור יחיה או לא יחיה אם גן אחד יהיה קיים, האמת שזו הגדרה קצת מסובכת, אבל בגדול מה שאנחנו ראינו זה שהגנים הם גם יכולים לעבוד לבד, אבל בעיקר גנים שיש להם את אותו תפקיד, גנים שקשורים לאותו דבר מעיניים, ליכולת לעשות איזשהו פונקציה מסוימת, אז הם נמצאים או לא נמצאים ביחד ביצורים. כל היצורים שחיים מתחת למים, יהיה להם את הגנים האלה הספציפיים שקשורים לגנים שמתחת למים. גנים שקשורים לסרטן, יצורים שקשורים לתיקון של DNA, או מה שדיברנו במחקר הזה על סרטן שד, אז הם ייעלמו או יישארו ביצורים מסוימים. הגנים הם כקבוצה שעובד ביחד, עכשיו הקבוצות האלה יכולות קצת להשתנות לפעמים.
עכשיו, אז זה באמת מוביל אותי למה שאפשר להפיק אולי מהמחקר הזה, מלבד כמובן את ההבנה הזו. האם זה באמת משהו שיכול להשליט? האם מחלת הסרטן, למשל, היא תולדה של שיתוף פעולה בין גנים?
אז זה, אני חושב, העניין הנורא מעניין בסיפור הזה. כשאנחנו מסתכלים על, למשל, מה שאנחנו חקרנו על סרטן שד, אז מוטציות בגנים שקשורים לתיקון של DNA, הגנים שאחראים שלא יהיו תקלות ב-DNA שלנו, אז יש בהם מוטציה והם לא עובדים טוב, אז אנחנו מקבלים סרטן, ובמקרים מסוימים משום מה יותר סרטן שד, ואוברין קנסר, ומה שאנחנו ראינו, שעקבנו אחרי הגנים האלה, לקחנו את הגנים הידועים שגורמים לסרטן שד, כמו BRCA1, הגן הזה שבגללו אנג'לינה ג'ולי עשתה את הניתוח להורדת החזה, ועקבנו אחריהם לאורך האבולוציה, חיפשנו מי הגנים שהם איתם בלהקות, ומצאנו גנים אחרים שמופיעים איתם בלהקות. המונח הרשמי יותר זה בעצם קו-אבולוציה, אבל אנחנו קוראים לזה להקות.
טוב, זה
וברגע, אני... וברגע שראינו גנים אחרים שהם איתם בלהקות, חשבנו, רגע, אולי הגנים האלה גם חשובים לתיקון גנים. אולי הגנים האלה הם גם גנים שהם מוטציה בהם יכולה לגרום לסרטן שד. ועשינו איזושהי בדיקה, לא בחולות, אבל בעבודה מאוד אינטנסיבית במעבדה, וראינו שבאמת הגנים האלה שגילינו, הגנים שעוברים בלהקות BRCA1, הם גנים שאכן יש סיכוי טוב שהם קשורים לתיקון DNA, ועכשיו אנחנו באמת בודקים אם מוטציה בהם מופיעה בחולות.
זאת אומרת שבעתיד אפשר יהיה לתקוף גם את הגנים האחרים בלהקה הזו.
קודם כל יהיה אפשר לזהות אותם, אבל כן. המרכזית שיש לנו בסרטן שד, זה שלרוב החולות, גם כשזה סרטן שד שגנטי שהוא רץ במשפחה, אנחנו לא, ברוב המקרים לא מצליחים להגיד מה הגן שגורם למחלה. ברגע שנבין את זה, אני מניח שנוכל לחסוך להרבה מאוד אנשים, טיפולים מיותרים, אולי להחליט על טיפול יותר נכון, זה בעצם המטרה של הפרויקט.
וואו, וזו פריצת דרך, נכון? עד כה לא ממש הבינו שמדובר בסוג של להקה.
לא, עוד פעם, המילה להקה זה המילה היותר פופוליסטית. אני חושב שמה שאנחנו עשינו זה בעצם הצלחנו להראות בעבודה ראשונה מבחינת ההיקף שלה, הסתכלנו על 600 יצורים שונים.
כן.
הצלחנו למפות את הלהקות האלה בצורה שעד עכשיו אף פעם לא נפה. אנחנו ראינו, מצאנו להקה מסוימת, הדברים החדשים, למשל, הצלחנו לזהות להקות מסוימות שנמצאות בצמחים, להקות מסוימות, להקות גנים שנמצאות בבעלי חיים רק, כאלה בחיידקים, וראינו איך שהלהקות האלה מצליחות להסביר הרבה מאוד גנים בתיקון DNA שלא גילו עד עכשיו.
אז שאלה לסיום ברשותך, כי זה באמת נושא מאוד מסקרן, למה אנחנו בעצם מאבדים גנים? למה אנחנו לא ממשיכים לשמור אותם למקרה שנחזור לנשום מתחת למים? זאת אומרת, מה האינטרס בלאבד אותם?
כמו כל דבר שלא בשימוש, הגנים האלה, אם חיה מסוימת מקבלת מוטציה בגן, והגן לא פעיל, אז או הניסי הפוך, אם חיה צריכה גן מסוים בשביל לשרוד, והגן מקבל מוטציה, והוא לא פעיל, החיה תמות, והיא לא תיצור צאצאים. אז באבולוציה, גנים שאין משהו שמונע מהם לקבל מוטציה ולהיעלם, אז הם פשוט יעברו לדורות הבאים, וככה לאורך הזמן החיות שלא משתמשות בגנים האלה, הגנים האלה יעלמו. זה מנגנון מאוד פשוט.
טוב, תודה לך על השיחה המרתקת הזאת, דוקטור יובל טבח, מהפקולטה לרפואה באוניברסיטה העברית בירושלים. תודה רבה לך.
תודה לך.
חוקרים גילו שני כוכבי לכת שדומים לכדור הארץ. כוכבי הלכת האלה נמצאים במרחק של 12 שנות אור ממערכת השמש, ואנחנו שוחחנו עם מי שהיה שותף לגילוי הפלנטות האלה, הפוסט-דוקטורנט בחוג לגיאופיזיקה באוניברסיטת תל אביב, לב טל אור, הנה.
בוקר טוב.
טוב, בוא ספר לנו קודם כל, מה היה החלק שלך בגילוי ומה גיליתם?
אז אני, כחלק מהקולבורציה, צריך להסביר את שיטת המדידה, זה מדידת מהירות יחסית. בינינו לבין הכוכב, ואני כחלק מהקולבורציה עזרתי להשיג את המדידות הכי מדויקות שאפשר, מה שאפשר לנו בעצם את הגילוי הזה.
וואו, אז בוא ספר לנו, אנחנו יודעים שיש פלנטות, טוב, יש כמעט אין ספור, אני אומר משהו לא אחרי, פלנטות חלקן מזכירות את כדור הארץ, זאת אומרת, מה ביג דיל כאן?
כמובן שיש אין ספור פלנטות, אבל מתוך האינספור הזה, כ-4,000 פלנטות ידועות מוכרות למין האנושי, במיקום שלהם, במאפיינים שלהם. שתי הפלנטות האלה, א', בין הכי קטנות שמצאנו, הן בין פעם אחת לפעמיים מסת כדור הארץ. ובנוסף לזה, הן נמצאות במרחק כזה מהכוכב שלהן, מהכוכב טי גרדן, שמאפשר קיום של מים נוזלים על פניהן, וכאלה לא מוכרים לנו הרבה. מוכרות לנו כמה, אבל לא הרבה.
וואו, עכשיו אני מבין שהמרחק הוא רב, 12 שנות אור זה לא מעט.
כן, זה לא מעט במונחים של נגיד בתוך מערכת השמש, אבל במונחים של, של בגלקסיה זה קרוב, זה ממש השכונה שלנו. זה בין ה-30 הכוכבים הקרובים ביותר למערכת השמש.
אז באיזו גלקסיה, רגע, זה עדיין בשביל החלב?
כן, כן, כמובן, זה אפילו אוקיי. בשכונה שלנו בשביל החלב, לשם השוואה, הגודל של שביל החלב הוא מאות שנות אור, אפילו
אז,
אלפים.
אז זהו, כשאנחנו מדברים על שנות אור, בואו נסביר באמת למאזינים, או נזכיר למאזינים ולמאזינות, שבשנייה אחת האור עובר פחות או יותר 300 אלף קילומטר, אז זה מה שהוא עובר, זה משהו שמסמן מרחק, וזה מה שהוא עובר בשנה, תכפילו פשוט שנייה אחת, כפול 60 לדקה, וכפול 60 דקות, וכפול 24, וכפול 365, ואז תקבלו את מספר הקילומטרים שהאור צריך לעבור פה בשנה אחת, וכאן אנחנו מדברים על 12 שנות אור. הכוונה היא לכך שאם אני אדבר עם מישהו שנמצא על פני הפלנטה הזו, ייקח 12 שנה לשדר, שנה במהירות של קרינה אלקטרומגנטית לשם. 12 שנה, כל פעם יהיה דילי מאוד קשה יהיה להגיע לפלנטות כל כך רחוקות, נכון?
כן, כנראה שיהיה קשה להגיע בטח במאה הנוכחית, אבל אתה יודע, זה עניין של אין מגבלה פיזית, יש מגבלה טכנולוגית, ולפעמים יש פרוצות דרך טכנולוגיות שקצת מפתיעות אותנו. אגב, לדבר עם הפלנטה, יש מאפיין מיוחד לכוכב הזה ולמערכת הפלנטרית הזאת,
כן.
והוא שהפלנטות האלה נמצאות, הכוכב הזה נמצא פחות או יותר באותו מישור שבו כדור הארץ נע סביב השמש. עכשיו, לכאורה זה לא קשור, כי אנחנו נמצאים במערכת השמש שלנו והכוכב הוא מרוחק, אבל אם יש, סביב הפלנטות האלה יש אסטרונומים בעלי כלים דומים לשלנו, אז הם בקרוב יוכלו לגלות אותנו, כי החל משנת 2044, הפלנטה שלנו, כדור הארץ, יגרום לליקויים קטנים של השמש, אז שבשמיים שלהם השמש הוא אחד הכוכבים הבהירים. אז אם יש שם אסטרונומים כמונו, הם יוכלו לגלות אותנו בעוד כ-50 שנה.
וואו, כן. האמת שבהתחלה זה נשמע לי כמו פנטזיה רחוקה, אבל זה באמת משעשע דרך החשיבה הזאת. מעניין, עד כמה באמת התנאים שם דומים לתנאים כאן בכדור הארץ?
אז מבחינת, קודם כל יש שתי פלנטות, אחת קרובה יותר לכוכב, והשנייה קרובה טיפה יותר מרוחקת. זאת שקרובה יותר, זמן הקפה שלה, השנה שלה הוא 4.9 ימי ארץ, וזאת המרוחקת יותר, השנה שלה הוא 11.4 ימי ארץ, ולמרות שהשנה שלה היא כל כך קצרה ביחס לשנה שלנו, עדיין הפלנטות האלה הן במה שנקרא התחום הישיב. זאת אומרת, הטמפרטורות על פניהן צריכות להיות די דומות לכדור הארץ, זאת שפנימית אולי טיפה חמה יותר, זאת שחיצונית טיפה קרה יותר, וזה מכיוון שהכוכב הוא כל כך קטן וחיוור. זה כוכב אחד הקטנים ביותר המוכרים לאנושות. זה כוכב שהגודל שלו הוא עשירית מרדיוס השמש, והטמפרטורה על פניו היא חצי. שני הפקטורים האלה ביחד נותנים שטף אור יחסית קטן, ולכן הפלנטות הן בטמפרטורות נעימות. עכשיו, מה הטמפרטורות על פניהן בפועל, זה מאוד תלוי באטמוספירה שיש או אין להן, ואת זה אנחנו לא יודעים. את זה אולי נדע עם טלסקופים בעשור הבא, טלסקופים טובים יותר שיפותחו.
אבל בכל זאת, כן הצלחתם ממש לראות את הפלנטות האלה.
לא מדויק, אנחנו לא רואים את הפלנטות, אנחנו רואים את ההשפעה של הפלנטות על הכוכב. בעצם אנחנו מודדים את השינויים המחזוריים באור הכוכב, ודרך זה מגלים את הפלנטות, את קיומן של הפלנטות.
אז זו דרך עקיפה כביכול לדעת שהפלנטות.
זו דרך עקיפה, נכון.
טוב, אוקיי, טוב. עדיין נותן תקווה לכך שאולי יצורים חיים שם.
נכון, הפלנטות האלה, הכוכב הזה, אנחנו, וגם הפלנטות כנראה, אנחנו כן יכולים להעריך שהוא אחד הכוכבים הוותיקים בגלקסיה. הגיל שלו הוא כנראה כפול מגיל השמש, כ-8 מיליארד שנה. ומה שנתן לחיים, ליצורים חיים שם המון זמן להתפתח, אם התנאים שם אכן מתאימים. אם אכן יש אטמוספירה לפלנטות האלה.
תבטיח לי שאם תמצאו שם חוצנים, כמובן שתפרוץ לתוכנית. אנחנו פותחים לך את הקווים כאן בצורה חופשית. אבל בתנאי שזה יהיה אצלנו. תודה רבה לך, לב תלור, פוסט-דוקטורנט בחוג לגיאופיזיקה באוניברסיטת תל אביב. זה היה מרתק, תודה רבה לך.
תודה, יום טוב.
שלום לכם, שלושה שיודעים בכאן תרבות. האם ההגעה של קולומבוס לאמריקה ב-1492 גרמה בסופו של דבר לשינוי האקלים? או במילים אחרות, האם האירופאים שגילו את אמריקה וגרמו למותם ככה על הדרך של 50 מיליון מקומיים, גרמו בסופו של דבר גם למיני תקופת קרח? עם השאלה הזו ניסו להתמודד חוקרים מ-University College London, ועל פי המחקר המסקרן התשובה היא כן. כבר אעשה ספוילר, הנה השיחה שערכנו בעניין הזה עם פרופסור הדס סערוני מהחוג לגיאוגרפיה וסביבת האדם מבית הספר לסביבה ולמדעי כדור הארץ השם פורטר באוניברסיטת תל אביב.
בוקר טוב.
טוב, אז קודם כל אם תוכלי לסרטט או ללמד אותנו מה הקשר בין מותם של עשרות מיליונים, מעל 50 מיליוני מקומיים, לבין קור או ירידת הטמפרטורה.
בהחלט, אנחנו ניקח את זה לקונטקסט קצת יותר רחב של הגורמים המעורבים בשינויי אקלים.
מעולה.
ואי אפשר שלא לפתוח ולומר, הנושא המדובר והחם יותר תרתי משמע, החם ביותר תרתי משמע, הוא הנושא של ההתחממות הגלובלית עקב עלייה בריכוזי גזי חממה. וההנחה הבסיסית היא שהאדם מאז המהפכה התעשייתית בפליטה גוברת של גזי חממה גורם להתחממות. ופה אנחנו הולכים הרבה יותר אחורה. המאמר הזה שהזכרת הוא מאמר ריוויו המבוסס על מאות מחקרים קודמים ומנסה להבין האם לאדם יש גורם בשינויי אקלים או טרום המהפכה התעשייתית. והטיעון הוא מאוד מעניין.
אוקיי, מעניין מאוד. אז שוב, פה מחפשים באמת, האם בני האדם באמת שינו, פגעו, תלוי איך מגדירים את זה, באקלים עוד לפני המהפכה התעשייתית, והטענה היא שכן.
הטענה היא שכן, וזה גורם אחד מעורב. אז קודם כל נדבר ישירות על אותו גורם, והטענה המרכזית היא שבאותה תקופה, שדרך אגב היא כ-100 שנים קודמת לתקופת הקרח הקטנה באירופה, בסוף המאה ה-17, פה אנחנו מדברים על סוף המאה ה-16, ראשית המאה ה-17, האירופאים מגיעים לאמריקה ומביאים איתם חיידקים, מחלות, וגורמים לתמותה של הערכה היא כ-90% מהאוכלוסייה. האוכלוסייה הגדולה הזאת באמריקה פיתחה חקלאות כדי להתקיים. והחקלאות הזאת, כדי לקיים אותה, דבר ראשון, הסירו את היערות הטבעיים, את הצמחייה הטבעית של האזור, כדי לפתח חקלאות. ובשיטות החקלאות שהם פיתחו, השתמשו הרבה מאוד, למשל, גם בשריפה. שיטות שמכירים מאוד בחקלאות בדרום מזרח אסיה, באפריקה, שורפים את השטח כדי להכינו לנטיעה או שתילה חדשה. Okay. ועל ידי כך שחיסלו את הצומח הטבעי, פיתחו חקלאות של האזור, שינו את מאזן הפחמן, את קליטת עודפי פחמן CO2 למשל, על ידי צמחייה, פחות צמחייה. וברגע שהייתה פגיעה כל כך קשה באוכלוסייה, עקב החיידקים, ב-90% מהאוכלוסייה חוסלה, מהר מאוד, במיוחד באותם אזורים שחלק גדול מהם הם אזורים טרופיים, הצמחייה מתפתחת מחדש. ניטשות הקרקעות, אין חקלאות, כי האוכלוסייה מתה, ולכן מתפתחת צמחייה מחדש. והצמחייה החדשה הזאת קולטת עודפי CO2, ולמעשה מקטינה את ריכוזי CO2 באטמוספירה. וכתוצאה מכך, אם יש לנו פחות CO2 באטמוספירה, זהו גורם מסוים לקירור קטן. בערך הערכה היא כ-0.15 מעלות כתוצר של הגורם הזה.
זהו,
הוא לא גורם יחיד.
אבל זה נשמע מאוד לא משמעותי. לא, בערך עשירית או בערך יותר, אבל הרבה פחות ממעלה, זה משהו שהוא משמעותי.
בקנה מידה גלובלי זה משמעותי מאוד. אנחנו מדברים על התחממות מאז המהפכה התעשייתית ועד היום בסדר גודל של קרוב למעלה סך הכל. כך ש-0.15 מעלות באותה תקופה קצרה זה בהחלט משמעותי ברמה הגלובלית. בואו נזכור שכשאנחנו מדברים על תקופת קרח קטנה, אנחנו מדברים על התקררות מאוד גדולה, ופה הגורם הוא גורם טבעי, כתמי השמש, באזורים מסוימים, ברמה הגלובלית ההתקררות גם שם היא פחות מחצי מעלה. וכשאנחנו מדברים על קטסטרופה למאה ה-21, כן. אנחנו מדברים על התחממות של הערכות הן, אנחנו רוצים שזה יהיה פחות משתי מעלות, להגיע למעלה וחצי, כנראה שנגיע ליותר משתי מעלות, וזה קטסטרופה ברמה גלובלית.
כי
כך ששינוי כזה הוא בהחלט
מעלה,
משמעותי.
כל תזוזה של מעלה, אנחנו שמענו את זה בדרך כלל בהקשרים של התחממות של מים וכו', זה משהו שעשוי להוביל למוות של מינים, נכון? דיברנו גם על הלבנת אלמוגים ואין ספור תופעות, ממש שינוי שקטנטן עבורנו, בני האדם. הוא משנה מאוד את הטבע.
הוא שינוי סביבתי מאוד גדול, והוא גם שינוי אקלימי מאוד גדול, כי הוא יכול לשנות את מערכת הרוחות, ומכאן את דפוסי מזג האוויר. וההנחה היא שהבעיה, אחת הבעיות המרכזיות היא ההקצנה במזג האוויר, שהיא תוצר של שינויים שהם גם מעשה ידי אדם, אבל לא רק. מה שצריך לזכור שבגללו הוויכוח הוא כל כך גדול, שבמנגנון הזה של השינוי האקלימי מעורבים הרבה מאוד גורמים, גם טבעיים וגם מעשה ידי אדם, מה שאנחנו קוראים אנתרופוגנים. וכשהם מאיצים אחד את השני, התוצר הוא מאוד מאוד חמור. לכן אי אפשר לזלזל גם בתרומה של המרכיב האנתרופוגני, גם אם המרכיב האנושי הופך את זה לכיוון השני. אבל הוא לא מבטל את זה לחלוטין.
עכשיו, אולי באמצעות הסיפור הזה נוכל ללמוד על, על, על מה נכון לעשות כדי לבלום מעט את ההתחממות הגלובלית. זאת אומרת שאם אנחנו נשקם יערות וכולי, אז אולי באמת נצליח להוריד את הטמפרטורה ולאזן אותה.
מה שאנחנו צריכים לעשות, והפתרון הוא בהרבה מאוד מישורים. כללית מדובר על שני כיוונים. כיוון אחד הוא מה שאנחנו קוראים mitigation, או מיתון, או ריסון של פליטות גזי חממה, כדי להקטין את אותם ריכוזים של גזי חממה שאנחנו פולטים, שגורמים להתחממות למעשה, שמונעים את ההתקררות היעילה
לכדור
הארץ.
אז בואי תפריטי לנו את זה למשהו אופרטיב. כשאנחנו מדברים על צמצום של גזי חממה, ואנחנו שומעים את הביטוי הזה הרבה מאוד פעמים, למה הכוונה היא לגדל פחות בקר, לא לנהוג במכוניות? זאת אומרת, איך אפשר לצמצם את גזי החממה?
למשל, לעבור לאנרגיה נקייה. להשתמש פחות באנרגיה מזהמת, כמו תחנות כוח שמבוססות על פחם, כן. ועל דלק, ואפילו על גז, ולעבור לשימוש רב יותר באנרגיית שמש, ואנרגיית כן. רוח, ואנרגיית נקיות נוספות שקיימות כיום. זו דוגמה, לחסוך חיסכון של כל אחד מאיתנו. והצד הנוסף שציינת הוא הגברה ופיתוח של צמחייה שקולטת עודפי CO2. ומחקר מעניין שנמשך כבר שנים רבות ממכון ויצמן בהובלתו של פרופסור דן יקיר, המחקר הזה הראה מאוד יפה איך פיתוח של יערות קולט עודפי CO2, והפיתוח של היערות בעיקר בשלבים הראשונים כשהם צעירים, קליטה של CO2 היא יעילה יותר, ואני מחזירה את זה למחקר שעליו התכנסנו כאן הבוקר לדון בו,
כן.
מיד לאחר אותה תמותה רצינית, התחדשות היערות, התחדשות הצמחייה, כשהצמחייה הזאת היא חדשה, יכולת הקליטה שלה של עודפי CO2 הייתה יעילה יותר, ולכן היא עזרה לאותה התקררות שלכאורה נשמעת קטנה, אבל בהחלט יש לה השפעה גלובלית. והדבר הזה, יערות, פיתוח צמחייה לצד שינויים בפעילות האדם, בהחלט יכולים לעזור, כמו גם מה שאנחנו קוראים הסתגלות לשינוי, פתרונות שיביאו להסתגלות לאותם שינויים אקלימיים. אבל הסתגלות לא פותרת את הבעיה, אלא רק מאפשרת להתמודד ולחיות איתה. ולכן מה שאנחנו רוצים זה מיתון, כן. ריסון של גזי חממה.
אנחנו מודים לך על השיחה הזו ועל הקישור לנקודת הזמן שאנחנו חיים בה היום. אני מודה לך. פרופסור הדס סהרוני מהחוג לגיאוגרפיה וסביבת האדם מבית הספר לסביבה ולמדעי כדור הארץ על שם פורטר באוניברסיטת תל אביב. תודה לך.
תודה ויום טוב.
שלושה שיודעים בכאן תרבות. האם כל בעלי החיים בעולם צריכים לישון? השנה גילינו שלא. זבובי פירות לא זקוקים לשינה, כך קובע מחקר חדש. הם כן ישנים, אבל לא חייבים לישון. המחקר התבצע על ידי קבוצת מדענים מאימפריאל קולג' בלונדון, ופורסם בכתב העת המדעי Science Advances. שוחחנו בעניין הזה עם דוקטור סלאבה ברגר, חוקר בתחום השינה במעבדה של אסיה רולס, בפקולטה לרפואה על שם רפפורט בטכניון. הנה.
שלום, בוקר טוב.
טוב, אז האם זה נכון שזבובי הפירות לא זקוקים לשינה? מצאנו סוף סוף בעל חיים שלא זקוק לשינה?
קודם כל, אני חושב שזה קצת מוקדם להגיד. זה נכון שבמחקר הראשון הזה מצאו שאחוז קטן מהזבובים לא ישן. הוא ישן בעצם מעט מאוד זמן, ואם מנעו מהם שינה בצורה עדינה יותר מבדרך כלל, אז זה לא פגע בחיים שלהם, בתוחלת החיים שלהם. אבל אני חושב שזה עדיין מוקדם לומר גם לגבי הזבובים, כי אנחנו עוד לא יודעים בדיוק איך זה פוגע, איך זה משפיע על התפקוד שלהם.
אז רגע, אז אנחנו באמת נזכיר שמחקרים רבים הראו שמניעת שינה אצלנו, בני אדם ובחיות, זה משהו שגורם לבעיות קשות ביכולת החשיבה, בזיכרון, בקשב, ברפלקסים. אפילו עשו לגרום לטרשת עורקים, לפחות באחברים, זה משהו שנמצא. אבל כאן אתה אומר, דוקטור סלאבה ברגר, שבקרב זבובי הפירות, מניעת השינה לא ממש פגעה בהם.
כן, אלה הממצאים, זה נכון. מה שאמרת לגבי בני אדם ויונקים אחרים, אז אנחנו יודעים ששינה זה תהליך שהוא הכרחי ומאוד חשוב לבריאות, ויש פגיעה בכל המערכות כמעט בגוף, כאשר אנחנו נמנעים משינה איכותית, אם זה מטאבוליזם, אם זה מערכת חיסון, יכולת קוגניטיבית וכו', ויש קשר למחלות כאלה ואחרות, אבל כאן עובדתית בזבובים, אנחנו רואים אמצעים, וזה באמת פעם ראשונה שאנחנו רואים את זה, שאם אנחנו מונים שינה, אנחנו לא פוגעים כל כך בחיים שלהם, בתוחלת החיים ואולי גם באיכות החיים.
אז סלח לי על השאלה, אני כמובן לא מתכוון להעליב את ציבור זבובי הפירות, וזו כן. גם שאלה שהיא לא פוליטיקלי קורקט, אבל אולי כי מדובר ביצור שהוא לא מפותח כמונו בני האדם, ולכן מה הם צריכים עכשיו לחלום, לסדר את המידע, אז זה זבוב.
בדיוק, זאת שאלה מאוד מצוינת, ואני חושב שהיא לא בהכרח לא...
לא, כי אנחנו מקבלים הרבה מאוד, אנשים אנחנו... שנפגעים בשם זבובי הפירות, האמן לי.
כן, כן.
האמן לי.
אז עכשיו, כן. אז בלי לפגוע בזבובים, אנחנו באמת רואים הבדלים בדפוס השינה, כשאנחנו עולים בסולם האבולוציוני, נקרא לזה ככה, אם אנחנו מסתכלים על שינה ביצורים נחותיים יותר ואבולוציוניים, כמו תולעים או זבובים, ואם אנחנו עולים ליונקים מלאים יותר, כמו בני אדם, אז אנחנו רואים הבדלים בדפוסי השינה, ואחד ההבדלים הבולטים באמת זה אותה שינה שנקראת REM, שזו שינה של תנועת עיניים מהירות, והיא, ככל שאנחנו עולים יותר בעצם אבולוציוני, אנחנו בעצם רואים יותר ויותר מהשינה הזאת. נגיד, אצל זבובים למשל לא מצליחים לזהות בכלל את השינה הזאת, כנראה לא קיימת.
Okay.
אצל עכברים היא מהווה בערך כ-5% לצורך העניין, ואצל בני אדם בין 20-25%. עכשיו, השינה הזאת היא מאוד חשובה לתהליכים רבים, כמו למידה, זיכרון, מצב רוח ודברים אחרים. ושם זה גם יכול לבוא לידי ביטוי ההבדל הזה בין זבובים לבני אדם לצורך העניין. אנחנו יודעים שאם אנחנו מונים את השינה הזאת בבני אדם, אז יש פגיעה גם כן ביכולת הלמידה וזיכרון ודברים אחרים.
אבל כמו שדייקת באמת, זבובי הפירות, חלקם כן ישנים, יש חלק מהם שנמצאו שישנים מעט מאוד, אבל מניעת שינה לא פגעה בתפקוד שלהם ובאורח החיים שלהם, זאת אומרת לא קיצרה את החיים שלהם, נכון?
נכון.
אלה הדברים, והאם כי יש קשר לפירות? זאת אומרת, אולי הסוד של הזבובים האלה זה שהם זבובי פירות? אנחנו נקרא לציבור לאכול יותר פירות וירקות, ואז כל נושא השינה יתייתר.
אני חושב שזבובים זה זבובים, והם אוכלים פירות, וזה המזון שלהם. אנחנו כבני אדם צריכים להתמקד במזון שיותר מותאם לנו, ולאו דווקא הייתי ממליץ על התזונה בהקשר הזה.
זאת אומרת, אין לגנוב דיאטה מהזבובים, מזבובי הפירות.
כן, הם יכולו לראות, ואנחנו שנוכל...
אבל מעניין, אבל כן נמצא יצור, ואם לרגע נסיים את הרעיון הזה ברצינות, כן נמצא יצור שככל הנראה לא ממש חייב לישון, נכון? וזה היצור הראשון שאנחנו מוצאים שהוא כזה.
נכון, זה נמצאים מאוד מעניינים, נכון, והצליחו באמת לבודד את זה בעזרת טכנולוגיה חדשה, בעצם לבנוע שינה בלי לפגוע ב... בלי לגרום לזבובים סטרס נוסף, כי זה מה שבעצם קשה מאוד להפריד כשאנחנו מנים שינה מבעלי חיים במעבדה. אז פה הצליחו לבודד את זה, ובאמת אנחנו לא באמת יודעים מה תפקיד השינה, אז אנחנו עדיין ממש בהתחלה של של המחקר הזה, של להבין מה תפקיד השינה. אנחנו יודעים הרבה מנגנונים, אבל מה התפקיד אנחנו... עדיין לא יודעים על זה בעולם המדעי.
טוב, אני רוצה להודות לך על השיחה הזו, דוקטור סלאבה ברגר, חוקר בתחום השינה במעבדה של פרופסור אסיה רולס בפקולטה לרפואה על שם רפפורט בטכניון. תודה לך.
תודה רבה.
שלושה שיודעים בכאן תרבות. שתל חשמלי בעמוד השדרה שפותח על ידי חוקרים מקנדה מאפשר לחולי פרקינסון ללכת. כרבע מחולי הפרקינסון מתקשים בהליכה, לעתים קרובות הם נופלים. חלק מהעניין במחלת הפרקינסון הוא שהיא מחלישה את עוצמת האותות החשמליים שנעים תהי העצב למוח, והשתל כן מגביר את האותות האלה. זו הגברה של אותות שמוחלשים על ידי המחלה. אנחנו שוחחנו בעניין הזה עם דוקטור אחינועם סוחר, נוירולוגית בכירה ביחידה להפרעות תנועה במרכז הרפואי תל אביב איכילוב. הנה.
כן, כן.
כן, יופי. עכשיו אותי? אנחנו שומעים אותך. כן. טוב, אנחנו רוצים להבין טוב. באמת שלום לך, מה מהות השתל הזה? ואולי לפני נקדים, ואם תוכלי להסביר לנו, מה היא מחלת הפרקינסון? מה גורם לה?
אוקיי. מחלת הפרקינסון היא בעצם מחלה נוירודגנרטיבית, זה אומר שתאים במוח נהרסים לאט לאט, היא מחלה שמתקדמת לאט, חשוב להדגיש שזה עוד דבר טוב, והתאים שהולכים ונהרסים מתחילים להרס או נהרסים במיוחד באזור שנקרא סטריאטום או גרעיני הבסיס, שזה אזור שקשור לקואורדינציה של תנועה, של שיווי משקל, ולכן הביטויים המוטוריים, כאמור יש גם ביטויים לא מוטוריים, אבל הביטויים המוטוריים של המחלה גורמים להפרעות של איטיות, של הפרעות בשיווי משקל, בהליכה, בתאום הליכה, גם רעד בין השאר. אז אלו בעצם העיקר הביטויים המוטוריים של מחלת הפרקינסון.
כשאת אומרת שהתאים נהרסים, מה קורה להם?
אז אחת התיאוריות היא שיש חלבון שנקרא אלפא סינוקלאין ששוקע בתאים, ובסופו של דבר יש איזשהו תהליך שגורם למותם של התאים, של הנוירונים.
טוב, אוקיי. טוב, מה החלבון הזה עושה שם? זאת אומרת, מאיפה הגיע? מה מטרתו?
יש כל מיני תיאוריות לגבי זה. האמת היא שהחלבון הזה נמצא באופן תקין, ואני חושב שכבר דנו בזה בעבר.
כן, כן, אוקיי.
אבל הוא נאגר, או בוא נגיד, לא מפונה כשהוא נאגר יותר מדי, וזה גורם להרס התאים.
אוקיי, אז הדבר עצמו בסופו של דבר גם גורם לבעיה חשמלית במוח.
כמובן, כל העברת התשדורת במוח,
כן.
היא נעשית באופן כימי שהופך לסיגנל חשמלי בסופו של דבר. ולכן באמת נוצרת הפרעה חשמלית.
אז זהו, אז מה מהות השתל שמדברים עליו החוקרים הקנדים או שהם פיתחו?
אז השתל שהם פיתחו זה בעצם שתל שנמצא בעמודות האחוריות בחוט השדרה. אני אציין שכבר הרבה שנים יש שימוש בשתל הזה בתור טיפול לכאב דווקא. והחידוש בעצם הוא שלקחו את אותו שתל וגילו, בהתחלה כמובן במודלים של חיות ומאוחר יותר במודלים של בני אדם, שכאשר מעבירים אימפולסים חשמליים במדדים של תדירות חשמלית מסוימת ואורך גל מסוים, הדבר משפר את התשדורת המתאימה הנכונה במעגלים של הסטריאטום וגרעיני הבסיס במוח, שמשפיעים בסופו של דבר על הקורטקס, על קליפת המוח, ובסופו של דבר מחזירים את התפקוד התקין, את המעגל התקין, את האימפולס החשמלי התקין למוח, וככה מחזירים את ההליכה יותר לתקנה ולסדרה.
אז זה נשמע פתרון מאוד נקודתי, כי התאים מפסיקים להיערס או שהם ממשיכים להיערס?
לא, לא.
אז הטיפול הזה, מאוד חשוב לציין שהטיפול הזה, כמו מרבית הטיפולים למחלת הפרקינסון כיום, הוא טיפול תסמיני. הוא לא מרפא את התהליך הנוירודגנרטיבי, אלא הוא טיפול תסמיני. אני גם אציין שיש קוצב מוח, שהוא טיפול כבר שאנחנו משתמשים בו הרבה יותר שנים,
okay.
שהוא ממש השתלה של אלקטרודות בתוך המוח עצמו, והטיפול הזה גם, או מישהו מפריע למעגל החשמלי הלא תקין, על ידי כך בעצם שוב גורם למעגל היותר תקין לחזור לסורו, אבל הפתרון הזה, להבדיל מהפתרון של חוט השדרה, ידוע יותר שהוא משפיע על תפקודי הגפיים, על האיטיות בגפיים, על הרעד בגפיים, ואילו ההשפעה שלו על תפקודים של שיווי משקל, תופעה של כיפאון בהליכה, היא לא ברורה, יכולה להיות לטובה, יכולה להיות לא לטובה, ולכן בעצם זה לא פתרון מספק, והשימוש הזה בהשתלת האלקטרודות במיקום אחר, בעצם עוזרת לתסמינים יותר של גב, של הליכה ושל שיווי משקל.
זאת אומרת, זה באמת פותר בעיה נקודתית שהיא בעיית התסמינים, אבל לא ממש פותר את המחלה, לא עוקר אותה מהשורש.
נכון מאוד, כן. נכון מאוד.
טוב, ובכל זאת זה, אני משער שמשפר את איכות החיים של הרבה מאוד חולים, וזו גם תקווה. זאת אומרת, גם
בוודאי.
כן,
זה לשיט. מאוד חשוב.
ודאי.
אנחנו במרפאות כיום, עיקר העבודה שלנו היא עבודה על איכות חיי המטופל, וזה מאוד מאוד חשוב.
כן, טוב, אנחנו נסתפק בדברים האלה, זה נשמע מרתק. עדיין לא יודעים אבל איך להיפטר מהחלבון הזה, או האם כשנפטרים מהחלבון שהזכרת בתחילת השיחה, זה משהו שימנע את המחלה. יודעים מה גורם למה?
אנחנו עוד לא יודעים בוודאות, שוב, זה איזושהי שרשרת של אירועים. לפעמים קשה לדעת מה הביצה כן. ומה התרנגולת, אבל אנחנו בהחלט מנסים כיום להתערב במאגר או בהיאגרות הלא תקינה של החלבון הזה, אולי על ידי חיסון שפוגע בחלבון, ואולי על ידי כך בעצם לשפר את התהליך המוחי ולמנוע את הרס התאים במוח.
וואו.
גם על זה עובדים היום.
מדהים, אני רוצה להודות לך, הנוירולוגית הבכירה ביחידה להפרעות תנועה במרכז הרפואי תל אביב יחילוב, דוקטור אחינועם סוחר. תודה לך.
תודה לכם, להתראות.
$3 מיליארדי דולרים. זה מה שיעלה לנאסא, לסוכנות החלל האמריקאי, טלסקופ חדש. אנחנו הכרנו השנה טלסקופ חדש, שבאמצעותו יהיה אפשר לסרוק את השמיים ולנטר מיליוני כוכבים, לאתר יותר מ-1,000 כוכבי לכת חדשים, שאולי יש בהם יצורים חיים כמובן, זו התקווה. על הטלסקופ החדש של נאסא, שוחחנו עם האסטרופיזיקאי ממכון ויצמן למדע, דוקטור דוד פולישוק.
שלום דודו.
טוב, 3 מיליארדי דולרים ו-200 מיליון, אם אני אדייק, זה 3 מיליארד ו-200 מיליון. דולר, למה כל כך יקר?
אז קודם כל נתקן, הם עוד לא הוציאו את הכסף הזה, הם יוציאו את הכסף הזה.
אז עוד אפשר להתחרט.
עוד אפשר להתחרט, אני כבר יכול להגיד לך שזה יעלה יותר. טלסקופים, מה שעולה הרבה בטלסקופ בחלל, זה שאתה צריך להוציא אותו מכדור הארץ, אתה צריך לבנות מערכת שתעבוד, ובלי שלשלוח איזה טכנאי שיתקן רכיב כזה או אחר. והשאלה שטוב שאתה שואל אותה, האם זה באמת שווה את הכסף. אולי אפשר אפילו סתם לתת, להמחיש, נגיד שפרויקט כזה שעולה 3 מיליארד דולר, יקר פי 30, נגיד, מהחללית הישראלית עכשיו, ששוגרה על הירח. אז האם זה שווה את זה או לא? אז בוא נאמר מה הטלסקופ הזה אמור לגלות. אז שני דברים מרכזיים. הוא אמור לגלות הרבה כוכבי לכת חדשים, בשיטה שלא ככה מדברים עליה עד עכשיו, שיטה שמכונה עידוש כבידתי.
עידוש כבידתי, רגע, אז בואו לרגע נבין את המושג הזה, עידוש מלשון עדשה כמובן, כבידתי. מה זה אומר שאפשר לראות גרביטציה? מה זה אומר עידוש כבידתי?
אז בואו נסביר את זה. עידוש כבידתי, הרעיון שיש לך שני כוכבים, אחד קצת יותר קרוב, אחד קצת יותר רחוק, והם בדיוק חולפים. אתה מסתכל על הרחוק, ואחד כוכב קרוב עובר בין הכוכב הרחוק לבינינו כצופים. ומה שקורה אז, שהאור מהכוכב הרחוק, כשהוא מגיע אליך, האור הזה מתקם בגלל כוח הכבידה של הכוכב שנמצא באמצע. וזה משהו שאלברט איינשטיין חזה בזמנו עם תורת היחסות הכללית שלו. עכשיו, אם לכוכב הזה שנע בינינו באמצע, יש גם כוכב לכת, אז ההתעקמות של האור, של הכוכב שנמצא רחוק, היא משתנה בצורה קצת אחרת. יש כל מיני תבניות כאלה שאתה מקבל, כשאתה מודד, מקבל את המדידות. וזו דרך שאפשר ללמוד, שיש איזה כוכב לכת סביב הכוכב, סביב העדשה, הכוכב הזה שנמצא באמצע.
רגע, זה עכשיו, מעין, אפשר לראות את העיוות במרחב זמן שאיינשטיין חזה בתורת היחסות שלו,
בזמן,
או שהגזמתי?
זה סוג של, כן, זה סוג של עיוות במרחב, כי כן. אתה מקבל את האור מהכוכב הרחוק, ומה זה אומר שהוא מתעוות? זה אומר שהמרחב שמתעוות, ולכן יש לך עלייה בבהירות של הכוכב הרחוק. ואם יש גם כוכב לכת סביב הכוכב, סביב השמש הזאת שעוברת באמצע, אז העלייה בבהירות היא מתנהגת בצורה קצת אחרת. יש שם כמה פיקים, כמה פיקים בבהירות של הכוכב. זו דרך לגלות כוכבי לכת. משתמשים בזה גם פה על כדור הארץ. כשטלסקופ כזה יהיה בחלל, גם שדה הראייה שלו מאוד מאוד גדול, ונוכל לראות הרבה כאלה אירועים. האם זה שווה 3 מיליארד דולר? לא יודע, ניתן למאזינים להחליט.
טוב, זה כמו הכסף, הערך של כסף הוא דבר יחסי, ולכן זה, מבחינתי זה בסדר. כל עוד, מה, יגלו כוכבי לכת אחרים שהם כמובן מחוץ למערכת השמש, ויש כן. סיכוי שימצאו שם גם חיים או רמז לחיים?
לא, אז בתור, היתרון של השיטה הזאת והטלסקופ הזה, כן. שימצאו כוכבי לכת סביב כוכבים שהם הרבה יותר רחוקים ממה שאנחנו יכולים, מכוכבי הלכת שאנחנו מגלים היום. כלומר, היום אנחנו רואים כוכבי לכת סביב כוכבים שנמצאים, נאמר, עשרות או מאות שנות אור מאיתנו, ועכשיו נוכל לראות אפילו במחקים הרבה יותר גדולים, עשרות אלפי שנות אור. כאילו, אחלה, בחלה.
אבל שוב, אם נראה כוכב רחוק, יש מצב שהוא כבר לא קיים, נכון? עד שהאור מגיע אלינו, מי יודע מה יש?
יכול להיות, אבל עדיין, בוא נאמר, אנחנו רואים איזה כוכב שנמצא, נגיד, 10,000 שנות אור מאיתנו, אז לפני 10,000 שנה הוא היה קיים.
כן.
בזמן הקצר הזה, האם קרה לו משהו? אולי כן, אולי לא. אבל כשאתה רואה, אתה יודע,
כשאתה רואה... אתה אומר שזה זניח יחסית.
כשאתה רואה אלפי כוכבי לכת חדשים, כן, אז אולי חלק מהם קרה להם דברים מעניינים מאז. עוד דבר מעניין שהולכים לעשות עם הטלסקופ הזה, שהוא טלסקופ שהולך לעבוד בתחום של האינפרה אדום, של התת אדום, זה למדוד צפיפות של גלקסיות, למדוד סופרנובות בגלקסיות מאוד מאוד רחוקות, ודרך זה ללמוד על האצת היקום. וזה מעניין, כי אנחנו רוצים לדעת איך היקום מתנהג. היקום שלנו, אנחנו יודעים, אני בטוח שהרבה מאזינים יודעים, שהיקום שלנו מתפשט, כלומר הגלקסיות מתרחקות זו מזו, היקום התחיל באיזה מין נקודה אחת, מה שאנחנו אוהבים לקרוא המפץ הגדול, והגלקסיות מתרחקות, והייתה ציפייה לאורך הרבה שנים שהן מתרחקות, ולאט לאט הקצב ההתרחקות הזאת יעצר, ובאיזשהו שלב ייפלו בחזרה.
הכל יתכווץ בחזרה, רגע, בחזרה כמו אקורדיון כזה, ואז נשוב להיות מפץ גדול קטן?
בדיוק, הייתה מחשבה בדיוק כזאת, זה יקרה אולי כמה פעמים, אבל מה התברר כבר לפני 20 שנה, כן, לא כל כך קרוב, התברר שלא רק שהן לא מעיטות את קצב ההתפשטות, הן דווקא מעיצות את קצב ההתפשטות. כלומר, היקום הולך מתפשט יותר
כן,
ויותר.
כן, יש לנו כותרת למבזק, היקום לא עומד לקרוס לי נקודה, אלא הולך ומתפשט בקצב מואץ.
כן, אז אנחנו יודעים כבר 20 שנה.
טוב, לא משנה, אבל במבזק הם לא דיברו על זה כבר, שמענו על הבחירות, שומעים שלל עניינים, אבל לא, את הנקודה הקריטית הזו, אני לא
הייתי... זה באמת נקודה קריטית. שמע, זכו על זה בפרס נובל.
וואו.
הטלסקופ הזה יוכל לחמת את מידת ההאצה הזאת בדרך יותר טובה, וגם אולי לנסות להבין, לעזור לנו להבין, מה גורם להאצה הזאת.
וכמה בלחץ אנחנו צריכים להיות?
רגע, אנרגיה אפלה.
פרופסור אביעד,
אנחנו פשוט לא יודעים מה היא.
פרופסור אביעד קליינברג נמצא איתי באולפן ורוצה לשאול שאלה את דוקטור דוד פולישוק, בבקשה.
אני מאוד לחוץ ואני רוצה לדעת בכמה זמן זה יקצר את התהליך עד להתפרקות היקום.
לא, אבל זה לא מתפרק, זה הולך להתפשט.
אני רוצה לדעת, זה יתפשט לגמרי, שלא יישאר כלום.
לא, ההפך, הנדלן זה כאילו יש לך קרקע שהולכת וגדלה.
לא סומך עליך, דודו, תיתן למומחה לענות.
פרופסור קליינברג צודק, אנחנו הולכים ומתרחקים. כלומר, בזמן החיים שלנו כמובן שזה קצב הרבה יותר איטי.
ובזמן החיים שתודו?
זה לא כל כך רלוונטי לזמן החיים שלנו, אבל בוא נאמר, פרופסור קלנברג הוא חוקר של, למשל, של הנצרות, כן? אז כבר 2000 שנים, אז האם בקצב הזה, בוא נאמר שגם לא. אז הסדרי גודל שאנחנו מדברים עליהם הם כמובן מיליוני ומאות מיליוני שנים, אבל מה שכן, הגלקסיות התרחקו אחת מהשנייה, ובהמשך כנראה גם הכוכבים בתוך הגלקסיות התרחקו אחת מהשנייה.
יודעים באיזה קצב היקום מתפשט?
באיזה קצב? כן, האמת שאתה יכול, אתה יכול לחשב, כי אתה רואה את המהירות של הגלקסיות, איך הן מתרחקות ממך. ואתה רואה ככל שהגלקסיה יותר רחוקה, אתה רואה שהיא מתרחקת יותר מהר.
כן, עכשיו תגיד, נגיד שאימא שלך נמצאת בגלקסיה אחרת.
הטלסקופ הזה יעבוד, יאפשר לנו כנראה ללמוד יותר דברים על העניין. רק נגיד, כן, השם של הטלסקופ זה W-FIRST, והוא כנראה אולי ילך להיות משוגר רק ב-2025. הוא למעשה יהיה הטלסקופ של ההמשך, של ג'יימס ווב, שבעצמו עוד לא שוגר, שהוא הולך להיות ההמשך של האבל, שהוא בשל
אי... רגע, אז זה לא יקרה בעוד שנה, השקה של הטלסקופ?
הם קיבלו איזה אישור להתחיל בפרויקט, לעבוד עליו, ולא רק לראות אם הוא כדאי או לא. אז יש לנו עוד הרבה זמן לדון בזה. אני יכול להגיד לך שלפני שנה, שנה וחצי, טראמפ למשל רצה לבטל את הפרויקט הזה.
אוי ואבוי.
הוא אמר, חצר לי כסף. ועכשיו הם בכל זאת אמרו, לא אכפת לנו ממנו, אנחנו רוצים בכל זאת לרוץ איתו. אז קח את הזמן, אם אתה נמצא לך עוד המחשה, אולי זה קצת יעורר קנאה בפרופסור קליינברג על התקציבים שהסטופיזיקאים
מקבלים
להיסטוריונים בדיוק, שהטלסקופ הקודם, לא W-FIRST, טלסקופ שנקרא ג'יימס ווב, שכבר 20 שנה עובדים על הפרויקט הזה, התקציב שלו הראשוני היה נדמה לי מיליארד דולר, מאז הוא כבר עבר את ה-11 או 12 מיליארד דולר. תחשוב כמה מחלקות להיסטוריה אפשר להקים בסכומים האלה.
אני חושב, מושגים של פורמטים של טלוויזיה, כמה ערים לחוטיות אפשר לבנות ולכלוא שם אנשים ולצלם אותם.
מה זה מחלקות להיסטוריה? אפשר בכסף הזה לשנות את כל ההיסטוריה?
ודאי, לבנות אותה.
דבר אחר, מה
חשוב? לשכתב אותה.
במקום ישו, זהו.
ברשותך, דוקטור דוד פולישוק, אחרי שהסברת לנו בדיוק מה הקטע עם הטלסקופ, אם תוכל להתייחס למה שקרה בשבת, לפני ממש יומיים, בשבת בבוקר, חללית פרטית של ספייס איקס שיגרה בהצלחה מעין בובה של אדם במסגרת איזשהו ניסוי.
אז בוא נסביר באמת. בעיניי זה משהו הרבה יותר מרגש.
אז נתחיל מההתחלה. שלום לך, מה קרה בשבת בבוקר?
למה זה מרגש?
למה זה מרגש? לפני 15-16 שנה האמריקאים הפסיקו לשגר אסטרונאוטים לחלל בעקבות האסון של מבורת קולומביה. מאז מי שמשגר להם אסטרונאוטים זה הרוסים. עם החלליות הסויוז זה הוותיקות והנאמנות שלהם. לאמריקאים זה עולה כמה עשרות מיליוני דולרים שיגור של אסטרונאוט. הרוסים מוצאים מהם הרבה כסף על העניין הזה. מה האמריקאים עשו? כי אלה אמריקאים, הם אמרו, אנחנו מפריטים את הקונספט הזה של לשלוח אנשים לחלל, נותנים לשוק הפרטי. באופן אמיץ מאוד, הם הפריטו את זה בלי שלשוק הפרטי הייתה יכולת בכלל לשגר אנשים לחלל. מאז בא אילון מאסק,
כן, ואמר, זהו, אני הולך שהוא... לעשות את זה. נכון, זהו.
רגע, אז עד עכשיו הוא שלח טילים והביא הספקה נאמר, כן, חמצן, דלק וכו', אוכל לתחנת החלל הבינלאומית. כנראה שמהקיץ, אם הניסוי הזה יעבוד כהלכה, הוא עוד לא יסתיים, הוא הולך גם לשגר אסטרונאוטים של ממש אנשים חיים לתחנת החלל הבינלאומית, אז האמריקאים ישלמו עכשיו לא במקום לרוסים, אז זה עדיין יעלה להם יותר זול, וזה גם טכנולוגיה אמריקאית בסך הכל. ולכן זה מרגש, כי א', חברה פרטית הולכת לשגר אנשים לחלל, וכיוון שזו חברה פרטית, הם עושים מה שבא להם, הם גם ישגרו אסטרונאוט בתחנת חלל בינלאומי, אבל הם יכולו לשגר, אתה יודע, אנשים מן היישוב.
טוב, אני מודה לך מעומק הלב, דוקטור דוד פולישוק, אסטרופיזיקאי ממכון ויצמן למדע, תודה לך על השיחה הזו.
תודה רבה, להתראות.
שלושה שיודעים בכאן תרבות, האם בקרוב נוכל לקבל את התרופה שלנו בלול תרנגולות? אנחנו הכרנו השנה את התרנגולות שמטילות לו ביצי זהב אלא תרופות.
חוקרים מאדינבורו הנדסו גנטית תרנגולות כך שיוכלו להטיל ביצים שכבר בתוכן יהיו תרופות לסוגים מסוימים של סרטן ודלקות, כמו למשל דלקת פרקים. שוחחנו בעניין הזה עם דוקטור כפיר אומנסקי מהמחלקה לביולוגיה מולקולרית של התא ממכון ויצמן.
שלום דודו.
טוב, אני, האמת היא שרגע לפני שנשמע ממך אם מדובר בדברים שהם אמיתיים או בקוריוז שנופח בתקשורת, אני מוכרח לומר שאני מכיר תרופה ביולוגית שהיא תולדה של הנדסה גנטית של חיידקי קולי. זאת אומרת שכן אפשר להפיק חלבונים מסוימים שעוזרים לירט חלבונים מסוימים במערכת החיסון שלנו באמצעות הנדסה גנטית של יצורים אלו או אחרים.
צודק לגמרי, צודק לגמרי. למעשה בשנים האחרונות אנחנו רואים יותר ויותר תרופות שהן מבוססות חלבון. חלבונים הם הפועל השחור בתאים שלנו, והרבה מאוד מהתרופות שאנחנו מקבלים היום מאינסולין, שהוא אחד החלבונים הרקומביננטיים הראשונים, ועד הרספטין ואבסטין, נוגדנים בטיפול בסרטן, הם חלבונים. ואתה צודק שאתה אומר שאפשר לעשות חלק מהחלבונים האלה באיקולי, בחיידקים.
כן, כן, אני לעשות? בעצמי, גילוי נאות, אני בעצמי תוקע זריקה כזו שמצילה אותי, שמונעת איזושהי תופעה שמערכת החיסון יוצרת, וזה טוב, זה דבר מצוין. השאלה אם גם תרנגולות הצטרפו למאמץ המלחמתי שלנו במחלת הסרטן למשל.
בוודאי, מאחר ובעצם אחד מהגורמים המקבילים בייצור חומרים כאלה הוא המחיר והאיכות. המחיר הוא משמעותי, כי ייצור בתרנגולות הוא משמעותי, תהיה זול יותר מייצור בכמעט כל מערכת אחרת שאתה יכול לחשוב עליה. אבל מעבר לזה יש פה גם עניין של איכות. אנחנו מייצרים את החלבונים שלנו עם שינויים כימיים מסוימים שלא נמצאים בחיידקים, לא נמצאים בצמחים, ולא תמיד נמצאים אפילו בכל היונקים. ובצורה מקרית לחלוטין, מסתבר שהשינויים שאנחנו מוצאים על החלבונים בתוך הביצה דומים מאוד לשינויים שאנחנו עושים בתאים הומניים, ולכן החלבון גם יהיה יעיל יותר וגם יעורר פחות תגובה חיסונית כשנציג אותו לחולה. וכבר כאן אנחנו מרוויחים גם את האיכות וגם את הכמות והמחיר של התרופה.
אז בעצם אנחנו מדברים על חלבונים שעשויים לסייע במלחמה, למשל בסרטן, או למשל במחלות דלקתיות, ואת החלבונים האלה, בהנחה שהם באמת אפקטיביים, אפשר לייצר באמצעות מניפולציה גנטית של ביצים או תרנגולות.
נכון מאוד, אנחנו יכולים להחדיר אל התרנגולת גן שיתבטא בצורה כזאת שהוא יופיע רק בחלבון של הביצה, בחלק הלבן של הביצה, שם מראש למפעל ייצור מאוד גדול לחלבונים, זה בעצם מה שיאפשר לגוזל, כמובן הביצים האלה לא מופרות, אבל אם היו, לשרוד בהמשך, ואנחנו יכולים לנצל את התופעה הזאת של ייצור ויתר של חלבון לתוך משהו שהתרנגולת פולטת מגופה פעם ביום, כדי בעצם לקבל כמות גדולה של החלבון שמעניין אותנו, את אותו נוגדן לטיפול בסרטן, את אותה תרופה לטיפול במחלות פרקים, אפילו במחלות לב, או כל מחלה אחרת שאפשר לחשוב עליה, שאנחנו מעוניינים בטיפול בחלבון.
עכשיו, עד כמה זה באמת פרקטי לבצע מניפולציה גנטית בתרנגולות?
בשנים האחרונות יותר ויותר. אנחנו מדברים על שינויים שהם נעשים באמצעות וקטור ויראלי, בעזרת וירוסים, שווירוסים, כל מה שהם יודעים לעשות בחיים, זה להדביק בעלי חיים. אפשר לקחת וירוס כזה שמדביק תרנגולות, ולהכניס לתוכו את הגן שמעניין אותנו, עם אתרי בקרה שיאפשרו לגן הזה, לחלבון הזה, להתבטא רק בחלבון של הביצה. טוב, וככה טוב. בעצם ייסדנו קו תרנגולות חדש.
אנחנו דיברנו גם על מערכת עריכת הגן עם קריספר, שגם היא פועלת באמצעות וירוסים, נכון? זו השיטה.
כן, בהרבה מאוד מקרים אנחנו מציגים את קריספר לעובר או ליצור, במקרה של המדען הסיני שדיברתם עליו, לעובר האנושי, באמצעות וירוסים שמדבקים אותם. ואז בעצם באותה מערכת בדיוק אפשר להשתמש.
טוב, זה נשמע די מדהים, אבל כפי שאמרתי, אני כבר מכיר תרופות שהן תולדה של הנדסה גנטית של יצורים מסוימים, אז למה שזה לא יהיה גם תוך שימוש בתרנגולות?
אין שום סיבה. היתרון הגדול שאני רואה בתרנגולות, שוב מה שאמרתי קודם, קודם כל מאוד קל לייסד קו תרנגולות ולהגדיל אותו, זאת אומרת, העלויות פה מצטמצמות משמעותית. דבר שני, הרבה מאוד חלבונים, אני מתמודד עם הבעיה הזאת בעצמי עכשיו בחלבון שאני מנסה לייצר, כשאתה מייצר אותם בחיידקים, או אפילו בתאים של בעלי חיים יונקיים, אתה עדיין נתקל בבעיות מאחר והשינויים הכימיים שאתה צריך לייצר על החלבון שונים מייצור לייצור. והטענה, לפחות של החוקרים האלה, וזה המציאות הוכיח, שזה הרבה יותר דומה, החלבון שאתה מקבל בביצה, מאשר חלבונים שאתה מייצר בחלקים, זה בטוח, אבל גם בצמחים ואולי בחלק מהעמקים.
וואו, טוב, זה נשמע מדהים ומרתק. נחזור שוב על הידיעה. חוקרים מאדינבורו הנדסו גנטית תרנגולות, כדי שיוכלו להטיל ביצים שיכילו תרופות לסוגים מסוימים של סרטן ולדלקת פרקים. אני מודה לך על השיחה הזו, דוקטור כפיר אומנסקי, מהמחלקה לביולוגיה מולקולרית של התא במכון ויצמן למדע. תודה לך.
תודה לך.
עד כאן, תוכנית סיכום שנה של שלושה שיודעים. העורך שלנו רז חסון, עורכת המשנה אלכסנדרה לוי קירל, הביצוע הטכני די-ג'י אלון מקלר, תודה רבה לשלומי בנתיה וליגל שפירה שמלווה אותנו. אני דודו ארז, שתהיה לכם שנה טובה. סיימנו, מיד אחרינו, מבזק להתראות.